בהמשך של התיקון הארוך, תיקון כף א', אני אשתדל מאוד ודורש עוד את הטעמים של שופר הולך מרביע, שני גרישים, של שלף, דהיינו, בהאוזים נא לעתיד לבוא, כשיתקע הקדוש ברוך הוא בשופר גדול, והיינו שופר הולך, נפי ליכוד שדריך הוא רומח, אז ייקח הקדוש ברוך הוא רומח להרוג בה את החיצונים. השופר הגדול זה שופר של חסד, שנקרא גדול. והשופר של הגדולה בעצם. השופר הזה נקרא שופר הולך ומתפתח, ודרך השופר הזה, באמצעות השופר הזה, הקדוש ברוך הוא בעצם מחזיר את העולם ליסודו הפנימי. זה נקרא שהוא הורג את החיצונים. להרוג את החיצונים זאת אומרת להפוך להיות פנימי. במילים פשוטות יותר, זה אומר שהעולם יגלה את היסוד הפנימי שלו בחיצוניות. אנחנו לא ניפול למדרגה החיצונית בלבד של המציאות, אלא נגלה בתוך המהלך הגדול של שופר הולך, של החסדים, של גילוי החסדים, את התוכן הפנימי של הארציות, של החומר, של הטבע, של החול. לכן זה נקרא שהקדוש ברוך הוא תופיע בשופר גדול, ובאותה תקיעה זה כאילו הקדוש ברוך הוא לוקח רומח, כלומר כל היסוד האקטיבי, כמו רמח איברים. ועל ידי הרמח איברים, הגילוי הזה, הוא בעצם הורג את החיצוניות. אז מה זה הרומח? באי, אומר הזוהר, רמח תבין באית וקריאת שמה. בעצם 248 איברים, 248 תיבות, שיש בקריאת שמה. כן? תיבות ומילים. בכוח רמח תיבות שיש בקריאת שמה. זאת אומרת שקריאת שמה בנויה מרמח תיבות, וזה הרומח. אנחנו משתמשים ברומח הזה בכמה אופנים. תנחה, משתמש ברומח הזה, כמובן מעבר לפשט של ויקח רומח בידו, אומר הזוהר הקדוש, הוא לקח תוך כדי לקיחת הרומח הגשמי 248 תיבות של קריאת שמה, שיש בתיבות הללו כוח לצאת ולחסל את המדרגות החיצוניות של המציאות. למה צריך לחסל את הכוח של החיצוניים? זה לא שצריך להרוג אותם, זה פשוט הריגתם גילוי התוכן. זה לא שאנחנו מוציאים אותם מהמציאות. אנחנו פשוט הורגים את הפן החיצוני שהוא חיצוני בלבד, כדי לגלות את הפן הפנימי שיש שם.
כמו פרי.
מה?
כמו פרי,
נכון. אנחנו גם משתמשים בחלק החיצוני דרך אגב אחר כך. עכשיו, שש תבין די ייחודה, עכשיו חוץ מ-248, יש שש תיבות של הפסוק, נכון? עצמו, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אז אם אני מוסיף לרמח את שש האלה, יוצא רומח, עם וב. לכן הרי רומח, הוא בא ועל ידי הרומח הזה, והדקור את שניהם, כמו שנאמר בפנחס, הוא דוקר את שניהם, כלומר את זינגי בן צלו ואת קוזבי בצור. זכר ונקבה, זכר ונוקבה, ובזו הרומח ידקור הקדוש ברוך הוא את הזכר ואת הנקבה של החיצונים. עכשיו אתם מבינים למה קוראים לה קוזבי, מלשון שקר, כזב בעברית. זאת אומרת שכשפנחס הורג את זמרי, כן, ואת קוזבי, זה בעצם חיבור של הקודש זמרי שנכנס והלך לשקר. אז הזיווג שביניהם זה זיווג בין האמת לבין השקר. לזיווג כזה, מה קורה לו? הוא נבלע בתוך השקר. ולכן חייבים לזכור את שניהם כדי להחזיר את האמת לעולם, למציאות. אז הקדוש ברוך הוא בעצם, גם הוא, דוקר את הזכר ואת הנקבה של הקליפה הזה, של החיצוניות. איך קוראים לזכר ולנקבה? דה, סמך מן ונחש. זאת אומרת, שני הכוחות הללו, הזכר שרוכב על הנקבה, מופיע גם בצד השלילי של המציאות, בצד האחורי של החיים, זה נקרא סמך מן ונחש. כמו שאני ורוכב על חמור להגדיל, אצלנו, משיח בא אני ורוכב על חמור, אצל הקליפה זה סמך מן רוכב על הנחש. דרך אגב, ככה הם באו. כן? תמיד הם באים בזוג. שהם הסמך מן והנחש, שהיא הנקבה שלו. זאת אומרת, גם בתומעה יש זכר ונקבה, כי מובנת היכולת שרק בחיבור זכר ונקבה אפשר לפתח כוחות. אז גם בקליפה, כל פעם שאנחנו נפגשים עם כוח שלילי, יש לו זכר ונקבה. לפעמים זה בלעם עם החמור, עם האתון, כן? אבל תמיד זה זכר ונקבה בצורה של קליפה חזה שלו. שאז יתבטלו מן העולם. הוא מפרש שזה נרמז בטעם רביע. ורביע, דיונקה דומיה דרומח. הרביע, צורתו כמו רומח. כן? כי יש בראש הרומח ברזל חד, מחודד מארבעה צדדים. זאת אומרת בראש הרומח יש איזה מין דבר כזה, בסדר? שהוא יש לו ארבעה צדדים. והוא מרובע. כשהם יסתכלו, רואים בעצם דבר כזה, זה הברזל בעצמו. בסדר?
בעצם מלמטה.
כן. ומלמעלה גם כן רואים דבר כזה, כי זו הנקודה השפיצית. והוא מרובע כטעם רביע. לכן הרביע דומה לזה. ולכן נקרא הטעם, טעם זה רביע, לפי שהוא מרובע. עכשיו, למה הוא מחודד מארבעה צדדים? כי צריך בעצם לחסל את הכוח מכל הכיוונים. נכון? האמת שיש שישה צדדים. חוץ מהמרובע בעצמו, יש את המעלה ואת המטה. אז הוא בעצם יוצא למלחמה נגד כל הכוחות שמתלבשים ב... מימד של הטבע, במימד העולם, מה שנקרא, ובעולם יש שישה צדדים. ואתה דורש את הטעם של שני גרישים. אנחנו עוברים לשני גרישים, שבא לרמוז כי תרך לון, תרך לון, קודשא בריך הוא, מן שמאיה וארעה. הקדוש ברוך הוא יגרש את הזכר ואת הנקבה, את הזון של הקליפה, גם מהשמיים וגם מן הארץ. מה זה מהשמיים? כלומר, גם החלק הרוחני של הקליפה. יש בה גם חלק רוחני, גם אם הוא לא חלק שמגיע לרוחניות האמיתית, אבל מבחינתו זה רוחני. דהיינו שלא יהיה להם עוד אחיזה בזון בקדושה. כל עוד והם זון בקליפה, זה כבר שם כינוי, כן? ברגע שאתה אומר זון, אתה נותן כוח. התחז ושלום, גם זון בקליפה זה לא דבר טוב. כדי להוציא את המדרגה הזאת של זון בקליפה, צריך לחסל אותם גם בשמיים וגם בארץ. כי זכר זה בשמיים ונקבה זה באב. כמו שבקדושה להבדיל יש זכר ונקבה שזה שמיים וארץ, אז הקדוש ברוך הוא צריך גם כן לגרש את הזום של הקליפה מן השמיים ומן האב. למה הם גם בשמיים וגם בארץ? כי הם רוצים לחסל את החיבור בין השמיים לבין הארץ. כי אם יש חיבור של הקליפה, זה על חשבון חיבור של הקדושה. כלומר, אי אפשר שיהיו שניהם בעולם. כמו שאמר ימח שמו וזכרו היטלר, והוא צדק, שכל עוד יש יהודי אחד בעולם, אז הוא לא יכול לחיות. הוא צודק. כי בעצם אנחנו האנטיתזה. כמו שאמר בלק, והוא, עם ישראל עומד ממולי. מה זה עומד ממולי? הוא בעצם עומד ככוח מתנגד למי שאני. אז או הוא או אני. אי אפשר שניהם ביחד. אז הקדוש ברוך הוא מגלה לנו גם, שאם אנחנו רוצים לגלות את האמת בעולם, לא יהיה מקום כבר לשקר. זאת אומרת, כל פעם שמדרגת אמת מתגלה, יש כוח אחד, שכבה אחת של חושך ושל שקר שנעלמת. זאת אומרת שאחד חי על חשבון השני. כשזה קם, זה נופל.
זה ממש המוזמאי.
ראינו את זה בעצם בלידתו של יעקב, שנולד יחד עם עשיו, ועליהם נאמר, ולאום, מי לאום יאמת. שזה קם, תשימו לב שם במפרשים, מיד, ברשי, זה נופל. אי אפשר שגם אדום ישלוט בעולם וגם ישראל. או הם או הם. ממה נבנית ירושלים? מחורבנה של צור.
בגלל זה בקבוצה של יעקב לנת ישראל, הוא צריך להנחם נגד אחר.
כן, הוא צריך לעלות.
אחד צריך לעלות,
נכון,
אז יש את המלחמה.
נכון. אז אי אפשר לחיות שניים באותו עולם.
למה אנחנו אומרים כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו?
כי זה אומר שהיצר מנסה לחבל בצורה פנימית יותר.
זאת אומרת שכמה שהחיובי גודל, השלילי גודל.
נכון.
ופה אנחנו אומרים שאחד נזון מהשני.
כן, זאת אומרת, מה זאת אומרת? שגם הצדיק שהוא גודל בקדושה, מאיפה הוא לוקח את הכוח שלו? מהיצר הרע שלו, שגדל באותו זמן.
אבל היצר הרע שלו גודל גם
נכון, אבל את מי הוא מגלה? שניהם קיימים במציאות.
פה אבל העניין הזה של הוא לאום מלאום יאמץ.
נכון.
זאת אומרת שאחד נופל ואחד קם.
מי לאום? מה זה מי לאום? הוא לוקח את השני, את הכוח שלו מן הלאום. כלומר, הוא לאום לא אחד במקום, אחד מי לאום. כלומר, מאיפה אנחנו ניזונים? מן הלאום השני. כלומר, אנחנו בעצם נרוקן את אסתיו, כשהוא יהיה במדרגה גבוהה מאוד, וניקח את הכוח לעצמנו, נחזיר את הכוח לעצמנו. אבל שניהם קיימים באותו זמן, תמיד. מי שולט, מי מתגלה? זה לא שאחד נעלם לחלוטין, זה לא שהוא נעלם. אנחנו פשוט לוקחים ממנו את הכוח ומשנים את המינוס לפלוס. כמו למשל באדם שעושה תשובה, הזדונות שלו נעשות לו זכויות. זאת אומרת, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את הכוח שיש לו, זה פוטנציאל. הוא משתמש לזה לרעה, אבל הפוטנציאל נמצא אצלו. אז מה אני עושה כשאני חוזר מהגלות? כשבני ישראל היום חוזרים מהגלות, הם מרוקנים את הגלות מהפוטנציאל שלה, יש לה פוטנציאל. כשיהודי עולה מצרפת, כשיהודי עולה מאמריקה, מה הוא עושה? הוא לוקח את הכוח של עשיו שנמצא שם ומחזיר אותו למקום של הקדושה, לתחום. שם זה זרע לבטלה. אז הוא מחזיר את זה לתחום הקודש. אז מה קורה בעצם? כן, כמו שטוען בצדק, כן, כל הקליפות, תמיד. לבן, מה הוא אומר ליעקב? ממה הוא גדל יעקב? ממני. הוא צודק. כן, זאת אומרת, מהכוח שהיה בי, אתה לקחת בעצם את הכל. אז אתה עכשיו גדול ממני, כמו שבת. ממה הוא קדוש? וקיבשתו מכל הימים. מה זה מכל הימים? לקחתי מכל הימים את השבת שהייתה גנוזה בהם, נקודת השבת שהייתה שם, הנשמה, וזה בעצם השבת. מי כל הזמנים? כן? אז כל פעם שאתם רואים מי, זה בעצם לקיחת הכוח של השני, שהיום הוא בסימן שלילי, זה פשוט האנרגיה, אותה אנרגיה, אני לוקח אותה לעצמי. הרי אם אני רוצה להשתמש בכוח של האויב שלי, אני לא צריך לסגור את כוחו. להפך. אני משתמש בכוח שלו, אני לא צריך לעשות שום דבר כמעט. כן? כשאויב בא להתקיף אותי, כן? הוא בא עם כל האנרגיה שלו, אני פשוט שם את היד שלי, הוא בעצם מהכוח של התנופה שלו נופל. מה עשיתי? השתמשתי בכוח שלו.
אבל אחד אומרים שאנחנו
כמו זהור. כמו? זהור. זהור בקצל הגויים, ושבזכותנו
הם
ישר לך מתמחים. זה אותו דבר. שאנחנו לוקחים מאיתנו, וכשאנחנו חוזרים אנחנו מחזירים לעצמנו. זה אותו עניין. לאום, מי לאום?
שאנחנו
תלויים למישהו באומה לתלויים. כן, נכון. פשוט אתם משתמשים בכל. בדיוק, זה הגלות. הגלות זה זה. למה אומר הרמב״ם בהלכות מלאכים, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא הדבר אחד. שעבוד מלכויות. מה זה שעבוד מלכויות? בלבד. בלבד זאת אומרת אין משהו אחר. זאת אומרת שבעצם אומות העולם משתמשות בכוח של היהודים שנמצאים אצלם. כלומר, כשאני נמצא בגלות, למי אני נותן את הכוח שלי? לאומה שאני נמצא שם. לכן אומר הזוהר הקדוש, שזה הכוח שלי, זה כמו זרע. אני נותן את הזרע שלי לאישה אחרת. לכן, דהיינו שלא יהיה להם עוד אחיזה בזון, בקדושה. אז אין יותר אחיזה. אתם מבינים מה זה אחיזה עכשיו? מאיפה הם יונקים, מאיפה הם נקראים זון בקליפה? בגלל שהם לקחו, זה כמו חיקוי, כמו קוף בפני אדם. הוא לוקח את כל המדרגות שיש באדם, הוא גונב את הזהות, כמו האויבים שלנו היום. מה הם עושים? גונבים את הזהות. גונבים את הדגל, גונבים את הכינוי, הם קוראים לעצמם עם, גונבים את הטריטוריה, גונבים הכל. כדי להיות כמו,
לבות התורה.
במקום, כן? לוקחים את התורה ומשנים, מצלפים. לכן, לא יהיה להם עוד כוח וזון של הקליפה, בגלל שהם לוקחים את זה, ועכשיו זון לקדושה, מחזירים את זה לעצמם, הנקראים שמיים בארץ. אז מה קורה באותו זמן? שורה שלישית, והוא זימנה בסוף, באותו זמן התקיים מה שכתוב שקר הסוס,
לתשועה.
מה זה שקר הסוס לתשועה? הסוס, כן, כמה זה בגמטריה? יעולה בגמטריה כמספר סמכמם. זאת אומרת, כן, הסוס זה בגמטריה סמכמם. 126. נכון? שנעשה שקר לתשועה בקדושה, כן? סליחה, נעשה שקר לתשועה, זאת אומרת שהוא בעצם משקר. מה זה לשקר? מה זה? למה? הסוס. נו כן, הסוס. כן, הסוס. שקר הסוס.
נגיד ששקר זה לוקח
את חלק מהמציאות. יפה. שקר זה בעצם לא לראות את האחדות הכוללת. זה נקרא שקר. תמיד אנחנו חוזרים על אותו עניין, אבל קשה לתפוס את העניין הזה, כי זה בעצם היסוד העמוק ביותר של כל השיעורים שלנו. כן? לראות בעצם חלק. לראות את הנקודה שאתה בוחר לראות. שין קופרש, כלומר, האותיות הכי קרובות, אחת לשנייה. ביחס לאמת, שזה הראשונה, האחרונה והאמצעית. באמת? אז פה רואים סקטור, אתה עושה זום על נקודה אחת של כל המכלול, אז אתה לא רואה, זאת לא האמת. זה נקרא שקר. אז שקר, כן, אז צריך להיזהר מאוד. שקר זה לא להגיד את האמת, בפשט. זה פשוט לא לראות את הכל, את כל התמונה. ואמת זה לראות את התמונה. אז מה זה תורת האמת? תורת הקבלה נקראת תורת האמת. זה תורה שהיא כוללת את כל המדרגות. זאת אומרת, גם את הפשט עד הסוד. אין חלק בתורה שהיא משאירה בחוץ. למה לא קוראים לכל התורה תורת האמת? למה קוראים לקבלה תורת האמת? מה, הפשט זה לא אמת? תלוי איך אתה לומד אותו. אם אתה לומד את הפשט כלקיחת חלק מהתורה, ואתה אומר זה לא וזה כן, אתה כבר משקל בתורת כך. אבל כשאני לוקח את הכל, אני לא שולל את החלק של הפשט. להפך. אז למי יש יותר? למי שלוקח את הכל. זה אופן פשוט. מאשר למי שלוקח חלק. אז חכמי האמת יודעים שהכל צריך לקחת בחשבון באותו זמן. אתה לא יכול לקחת חלק מהמציאות. זה נקרא האחדות הכוללת. בספר דברים זה פשוט. אנחנו לוקחים בחשבון גם את החומר. מה שלא היה כן לפני כן. לפני כן לקחו בחשבון רק את השמיים. לא הייתה ארץ ישראל. נכון? אז התורה שבמדבר היא שקרית. היא לא יכולה להיות אמיתית. היא תהיה אמיתית רק שהיא תיכנס לארץ ותגלה את המציאות החומרית. זה נקרא תורת אמת. התורתה של ארץ ישראל נקראת תורת האמת. תורת חוץ לארץ היא חלקית. וכל חלק הוא לא אמיתי. לכן אסור לקרוא לעצמנו היום יהודים. הוא לא יהודים. כי אם אתה יהודי, אתה משבט יהודה. ושבט יהודה זה 1/12. אז זה חלקיק. אנדודיאן. זה רק שבט יהודה, אז אתה לא יהודי בכלל. אתה גם לא עברי. עברי זה היה לפני...
אברהם אבינו.
לפני 70, 80, 100 שנה. עכשיו אנחנו כבר לא עברים, אנחנו ישראלים היום, אנחנו כבר ישראל. זהו. אלא? עברי זה היה בזמן של מניטו. נגמר עכשיו.
אנחנו מתכוונים כבר לישורון.
זה נגמר, עכשיו אנחנו כבר ישראל. כבר לא עברי. זה לא נכון להגיד שאנחנו עברי עכשיו.
אתה תגיד שזה השאיפה?
לא, לא, לא. השאיפה זה ישראל. השאיפה זה ישראל, לא עברי. זה עירות.
אתה מבין יותר טוב את הברכה מקבלת שמחמות.
נכון, נכון. זה אם אתם מבינים רבותיי את היסוד הזה, זה יסוד פשוט, כן? אבל זה היסוד האמיתי. אם אתה לא לוקח בחשבון את כל הרבדים של נושא שאתה עוסק בו, אתה משקר. מה זה משקר בבריתו? יש ביטוי כזה, נכון? מי שמשקר בבריתו, מה זה אומר?
אתה לא מודע לשורש שלך.
לא.
לא.
מה עשינו פה? מה אמרנו פה?
בישראל.
אתה בעצם מתייחד עם אותה אישה, חלקי, כי הגוף שלה מוצא חן בעיניך. אתה לא איתה באופן שלם. אז כל פעם שאתה לא עם מישהו באופן שלם, אתה משקר. אתה לא יכול לקחת חלק מבן אדם. או שאתה שלם עם המדרגה, או שכלום. אין מדרגות כאלה של חז ושלום לקחת חלק. זה נקרא זנות. בסדר? אז הזנות היא חלק תחתון. אין חלק עליון. היום קוראים לזה אהבה. כן? שם ירחם. לא חשוב. אקט. לא חשוב עם מי, אומרים זה אהבה. חז ושלום. צריך להיזהר מאוד. בוודאי. כשאין זון, כשאין זכר ונקבה, בשלמות, אז זה כבר לא גאווה, זה תועבה. כן? דרך אגב, אנשים הנורמליים לא צריכים לעשות מצעדים. מעניין.
למה המיעוט
היא רוצה להוכיח שזה מה שנכון? מי? מיעוט. זה מה שאני אומר, בגלל שזה שקר.
מה מרדמים?
כל הזמן השקר עושה הפגנות. למה? כי האמת לא צריכה את זה, היא שקטה. במדרגה הזאת שחז ושלום יש רק זכר ואין נקבה, או נקבה בלי זכר, בשביל מה אתה עם השני? בשביל עצמך. הרי אין הולדה. אין תולדות. אז אם אין תולדות, אז מה זה אומר? שכל הענה היא לצורך עצמו. זה הקליפה הכי גדולה שיכולה להיות. רצון לקבל. כמובן שאנחנו לא מדברים על תקיעות, כן?
לדעתי אנחנו פשוט נתפלל על אותם אנשים.
לכן, שקר הסוס לתשועה, הסוס כמספר סמכמם, שנעשה שקר לתשועה.
יש
פה
כבר עניין של הסוס, כי בכל זאת בשביל השירים,
נכון, בסוסתי ברכבי פרעה, נכון? אמרתי, זה אותו כוח. אמרתי, זה אותו כוח, רק תלוי של מי הוא. נכון? אותו דבר.
זה הסיבה שמודכה
יחד, רחב על... נכון, נכון. על מי הוא רחב? על איזה סוס? של מי?
שלה.
יפה. זאת אומרת, שמה הוא עושה בעצם? הוא מחזיר מלכות.
הוא מלכות.
כן? עכשיו, המלכות הזאת היא לא שלמה. למה?
זה בחוץ לארץ, זה לא בארץ.
יפה. אז אנחנו בשלבים, אבל בינתיים זה סוס שרחב בו המלך. שכתוב המלך זה מלכו של עולם כבר. כמספר תמכמם שנעשה שקר לתשועה. מה זה שקר לתשועה? מה זה תשועה?
גאולה.
זה גאולה של מי? של השם, אתם זוכרים? אצלנו זה נקרא גאולה, בשביל הקדוש ברוך הוא זה נקרא ישועה. נכון? לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. אז מה זה שקר לתשועה? שקר הסוס לתשועה, זאת אומרת שאתה בעצם גורם לקדוש ברוך הוא שלו להתגלות בעולם. אז זה שקר לגאולה שלו, שנקראת תשועה. בסדר? אתה כאילו רוצה לגלות אותו בעולם, אבל זה לא נכון. אתה דוחה אותו מהעולם, כי אתה לוקח את הסוס שהוא רוכב עליו לעניינים אחרים. בסדר? אתה לוקח את הכלי, כן, אתה גונב בעצם את הכלים. מה עשו תמיד אויבי ישראל? גנבו, לקחו את הכלים, נכון? כדי שעל הכלים האלה כביכול ירכב איזה אור אלוהי. כשגונבים את כלי המשכן, את כלי המקדש ועושים איתם משתה חיצונית, מה זה אומר? שעכשיו יש בית מקדש חדש. אז תמיד רוצים לגנוב מאיתנו את הלבושים. יוסף, מה הוא השאיר אצל אשת פוטיפר? את הבגד. נכון? מה זה אומר? מה היא עושה עם הבגד הזה? כאילו עכשיו הקליפה מתלבש שבבגד של העברית. כשמחזירים ליעקב את הסימן האחרון של יוסף, מה מביאים לו? כותונת, בגד, עוד פעם. זאת אומרת, הקדושה לא יכולה עכשיו להתגלות בעולם. הרסנו את הכלים. ואם אין כלים, אין אור שיכול להתגלות. גם אם האור נמצא, אבל אין כלים. שירכב עליו. אז כל העניין הזה זה נקרא סוס. באמת? הסוס זה בעצם המדרגה של הכלים. ואם אין כלים בקדושה, חז ושלום לוקחים את זה לכוחות הקליפה ורוכבים על אותו סוס. למה הנחש רצה להתייחד עם חווה? כי היא הקליפ. הוא התקנה באדם, בזיווג של חווה. הוא לא רצה להתייחד עם אדם, עם החלק הזכר. הוא רצה את הנקבה שלו, נכון? זה נקרא לא תחמוד, אשת רעיך. בעומק.
אותו דבר גם לגבי פרעות. כל הילד, כל הילד.
נכון, לוקחים את הבנות. במצרים לוקחים את הבנות של ישראל. הבנים הורגים אותם. כדי לבנות עם חדש. כי היהדות הולכת דרך האימא. נכון? מה אומר האסלאם היום בעולם? בצרפת מקבלים בכל דואר עכשיו. אנחנו נשלוט על צרפת דרך הנשים שלכם. כך שמים בכל הדואר בצרפת עכשיו. האסלאם כותב להם, אנחנו נשלוט על צרפת דרך הנשים שלכם. ניקח נשים צרפתיות. כלומר, אנחנו לוקחים את הכלים שלכם, את הסוסים שלכם. וזה. ואז עוד 20-30 שנה. נגמר. זה מה שבאמת קורה. לכן, זה עכשיו, אנחנו בהפך, הקדוש ברוך הוא עכשיו, הוא מחזיר את הסוס למקור. דקות שבריך הוא רדיף הבטריו, אז הקדוש ברוך הוא ירדוף אחריהם לתופסם. זאת אומרת, תהיה פעולה אלוהית בדור הגאולה, שתתחיל להחזיר לעצמנו את כל הכלים שגנבו מאיתנו במשך כל הדורות. כתוב למשל שכל המתמונים, כל האוצרות שהיו בים, השתפכו בימה של יפו. ככה כתוב. זאת אומרת שכל האוניות שטבעו בכל ההיסטוריה, והיו בהם כל מיני כסף וזהב וכל הפיראטים למיניהם, כתוב שהכל יחזור לים של יפו. מה זה אומר? זה לא סתם פשט של דברים, זה רמזים. זה אומר שכל האוצרות שהיו ונבלעו בימה דתהומה רבה, כן, שזה ביטוי לבילע, כן, של בלע, של בליעה, של בלעם, שכל מה שבלעו מאיתנו, כל הכוחות שהשארנו בחוץ, עכשיו החוץ יקיא את הכוחות האלה ויחזיר את זה לעצמנו. כמו חס ושלום כשגבר מוציא זרע לבטלה. לאן הולך הזרע הזה? גם כן, הוא הולך לאישה רוחנית. שנקראת למדיות למדיות. ואז, ובוא הזמן של התשובה, מה היא צריכה לעשות? להקיא. חי בלע ויקיאנו, מבטנו יורישנו אל. זאת אומרת, אנחנו מוציאים את מה שהשארנו אצל נשים נוכריות, כזרע, ככוח, כחי, ומחזירים את זה לעם ישראל. זה עניין הגאולה, להחזיר לעצמנו את כל הכוחות, את כל מה שפיזרנו. זה נקרא פיזור. הגלות זה פיזור הכוחות, והגאולה זה החזרת כל הפיזור לאחדות. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כן? אומר הזוהר בפרשת אמור, חלק ג' בארץ עיקרון אחד. ולא עיקרון אחד בלעדי. כלומר, אי אפשר לחזור לאחד בלי הארץ. זה נמצא בדברי הימים, כן? אז הפסוק, שאנחנו אומרים בשבת. ונטילון בשלשלת על צווארי הון. אז כל הטעמים, אתם רואים שזה בעצם כל הכוחות שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם, כדי להחזיר לעם ישראל, כלומר לעצמו. כי מי זה עם ישראל? זה הוא, בגילוי. נכון? קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל חד. אז כשהוא מחזיר לישראל, הוא מחזיר לעצמו גם. אז זה נקרא שלשלת, על צווארי הון. כלומר, אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו, כן? לקשור את הרע שלא יוכל יותר להשתלט ולשלוט בעולם ולהתפשט ולהשתולל. ויקח אותם בשלשלת על צבריהם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקלוט, הפיזונה, את הקליפות בשלשלאות. זה נקרא שלשלת. בסוד מה שכתב, איך זה שלשלת בתאמין? כן, כמו... כן, ככה. אז מה זה? זה בעצם אנחנו קושרים את הכל, לאסור מלכיהם בזיקים. כן? ונכבדיהם בכבלי ברזל. אנחנו צריכים בעצם להחזיר לעצמנו את כל הכוחות האלה, ואז כדי שלא תהיה השתוללות של כוחות הרע, כי כוחות הרע משתוללות, משתוללים בעולם. כן? ככה הם ניכרים דרך אגב, בחוסר סדר, אין סדר. אין צדק, לוקחים אישה, שמים אותה לברכיים, בום, יורים עליה כדור בראש. אין דין, אין דיין, אין משפט, אין כלום, רק בגלל ש... הרחמן והרחם, עד 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 מה שלפני 20 שנה היה זוועה להסתכל, היום השם ישמור. ולבטר קטילון ברומך, והוא רביע. ואחר כך יהרוג אותם ברומח, שהוא כטעם רביע. אז הרומח, כן מה שאמרנו מקודם, המרובע, אז הוא קושר אותם והורג אותם. במילים אחרות אסור לשמור אותם בכלא חיים. זה אומר שאתה קושר עכשיו את המדרגה שאתה עכשיו קורא. יש שם כוח לקשור כוח של קליפה. בסדר? למה אנחנו קושרים את היד השמאלית? כי זה כוח שאם אני נותן לה לשלוט, אז השמאל שולט. ואם השמאל שולט, זה מידת הדין. אז לכן החסד, היד הימנית, קושרת את היד השמאלית. אבל פה זה בקדושה. אני לא הורג אותה, אני רק שולט עליה. כן? וכמה אני צריך לשלוט עליה?
שמונה.
שבע.
שבע
מדרגות.
שבע מעלה ופה...
לא, זה עשר בסך הכל, אבל אני מדבר על שבע תחתונות. זאת אומרת, אני צריך לקשור את כל הביטוי שלה. הוא מפרש יותר ואומר, בקדמית תרחלון, בתחילה יגרש. יגרש אותם ממקומם בסוד אז לגריש. מה זה אז לגריש? ילך ויתגרש. כלומר, אתה בהתחלה מגרש אותם. זה המדרגה הראשונה. אחר כך ולבטר, רדיף הבטראי ותחי. כלומר, אתה מונע שהמלחמה תהיה איפה? בארצך, בתוך התחום של הקודש. שם. אתה מגרש אותם החוצה, ואתה רודף אחריהם החוצה. אתה לא מחכה שהם יכנזו ואז אתה מחפש אותם פה. כן? אז אתה יוצא, הם כבר בחוץ, אתה יוצא, היא תצא למלחמה. זה מסוכן כי תבוא מלחמה בארצכם. יש שני פסוקים על השר הצורר אתכם. לא, כי תצא למלחמה, מלחמה נכונה, אסור לתת להם לבוא. אני צריך לצאת, המלחמה צריכה להיות בתחום של השני, לא בתחום שלי. אני לא צריך לפתח כיפות ברזל. זה לא נכון להילחם בצורה כזאת. זו פחדנות. לכן, אני צריך לרדוף החוצה. ותפיץ לו, לתפוס אותם בחוץ, ואחר כך ירדוף אחריהם, ויתפוס אותם בשלשלת, ולבטר קטילון, ואחר כך להרוג אותם ברומח, שהוא כטעם רבים. כן? ארדוף אויבי ואסיגן, ולא אשוב, עד כלותם. כך אומר דוד המלך. אני עושה, רוג'ב את האויבים, אני מציג אותם, ואני מחלה אותם, ואני לא חוזר, לארץ ישראל, התחום של הקודש, בלי להרוג את כולם. הוא ממשיך ואומר, ורביע ושני גרישים ושלשלת, אלו שלושה טעמים. כן, אז אתם מבינים עכשיו, כל פעם שאתם תראו רביע, שני גרישים, אז אתם יודעים שרביע זה רומח, גרישים זה לשון גירוש, שלשלת זה לתפוס את האויב. אז אלו שלושה טעמים, אינו תקיעה שברים תרועה. עכשיו תתרגם את זה בקלילים, בסאונד, זה אותו דבר. אז זה בעצם תקיעה, שברים, תרועה. הם כנגד תקיעה, שברים, תרועה, שהם בחסד גבורה תפארת. אז מי שייך למי? אז הנה, כי רביע בחסד כנגד תקיעה. כלומר, איך כתוב על הרומח? ויתקע, נכון? אז זה תקיעה. אז התקיעה ברומח, אתה תוקע. כן? שני גרישים, מה זה שני גרישים?
גבורה.
גבורה. למה? כי כדי לגרש, אתה צריך להיות גיבור. גרש את בן האמה הזה, הזאת. כן? כי לא יירש בנה עם בני יצחק. מי הייתה גיבורה? שרה. אז זה נקרא שני גרישים. שלשלת בתפארת, המקשר את החסדים ואת הגבורות, אז זה נקרא שלשלת. כלומר, בקליפה שלשלת זה לקשור את הרע, בקדושה שלשלת זה לקשור את החסד עם הגבורה. ואז יש לי תפארת. אז השלשלת היא גם תפארת. נכון? כנגד תרועה. וזהו שאמר שברים, שהוא לשון רבים, כנגד שבר תשבר מצבותיהם. למה תקיעה זה ביחיד, תרועה זה ביחיד, ושברים זה ברבים? נכון? שאלה חשובה. כי בשברים זה מראה קודם כל על, בצד הכלילי, על משבר, ומשבר אמרתי לכם שזה פיזור לרבים, וכשאתה ברבים אתה בגלות, ולכן השבירה, המשבר או השברים זה רמז לגלות, ותרועה זה כבר חזרה לאחדות. זה כן, בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. בחוץ לארץ אין לנו מה לשבור, אבל בארץ ישראל אסור שיהיו מצבות של אותם קליפות. שכתוב לשון כפול, להורות על שני גרישים. למה? כי שני גירושים הם. אז לכן זה שברים ברבים. אז אילן ואיתמר בהון, אלו הם שנאמר בהם, ויבואו בני האלוהים. מה זה ויבואו בני האלוהים? על מה זה נאמר? מתי זה נאמר? מה ההמשך? להתייצב על השם, נכון? ועל משיכו. מה זה ויבואו בני האלוהים? מי זה בעלי בני האלוהים? בעלי הדינים. מי שבא לפני האלוהים, האלוהים זה בית דין. אז זה נקרא הם בעלי הדינים והמקטרגים. הם באים לקטרג. על מה הם מקטרגים? על עם ישראל. הנה יש לך עם שלא עושה את העבודה. אז אולי תחליף את העם הזה בנו. מתי זה קורה? כל ראש השנה. כל פעם בראש השנה, זה מה שקורה בעולם, בעולמות העליונים. זאת אומרת, כל הכוחות הרוחניים של האומות, באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, עוד פעם אתה הולך לבחור בעם ישראל השנה הזאת? חבל על הזמן. אתה לא רואה שהם לא מתפקדים? לא נמאס לך כבר שאתה תהיה נעבד באומה אחת? במקום להיות נאבד על ידי 70 אומות. ככה מנסים, כן, לשחד את הקדוש ברוך הוא. לכן זה נקרא מקטרגים. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה?
בגלל זה אנחנו מתפללים למלכות. כל הרעיון של ראש השנה זה המלכה.
של מה? מה זה אומר? למילים פשוטות.
לשמור על המלכות שהקדוש ברוך הוא דרך עם ישראל.
אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו עדיין רוצים להיות עמך. תשתמש בנו. ואז מה הוא עושה? אז הוא נותן למקטרג תעיר לעזאזל ביום הכיפורים. כאילו לך לחפש אותי שם.
אז אנחנו חושבים בסוכות שאנחנו מסוגלים להניג את האומות בזה נכון. שאנחנו מקריבים בשבילם, ואז אחרי הקרבות האלו יש את לחתום בסופית על הדין.
נכון, מלחמת גוג ומגוג גם כן בסוכות. הרב,
אני מתודד גם עם עיר הנידחת.
שמה?
מי מוצאים לעיר הנידחת? אותם אנשים שמי, מה הם עשו? עשו עבודה זרה. הרמב״ם כותב במפורש ש...
לא כתוב שמה ככה.
כן, אבל זה קשור לעיר...
מפנים את זקני העיר.
אוקיי.
מה זה זקני העיר? זה החכמים של העיר.
נכון, אבל
זה משתבר. לא, אבל לא יודעים מי...
העיר הנידחת, אבל מה זה? זה עיר שהיא דחתה את עצמה, זה לא שאתה הכנת עיר נידחת.
כן.
נכון. דרך אגב, התכלת, זה לא היה אף פעם.
בסדר, לא חשוב.
אבל הרעיון... ומתוך זה מה שאמרת עכשיו, שאנחנו לא רוצים שתהיה עבודה זרה בארץ ישראל.
כן, נכון, נכון. אז לכן להתייצב על השם, רוצה לומר כנגד השם י' כו' כ', להתייצב על י' כו' כ'. איך אפשר להתייצב על י' כו' כ'? הרי זה חוצפה גדולה מאוד. אנחנו בדרך כלל אומרים שאי אפשר לחלל את השם י' כו' כ'. אפשר לחלל את השם ה' ש' מ'. את הגילוי שלו, נכון? אתם איתנו או לא?
כן,
בסדר? אז איך פה להתייצב על השם? פה זה להתייצב על י' כו' כ'. אתה רוצה לומר כנגד השם י' כו' כ' כביכול. זה ממש כאילו לחלל אותו, לא את שמו. נכון? לפי שהם מתייצבים בדינה על שכינתה וישראל, לתבוע דינה ראשינה ולכתרג על ישראל. פה אנחנו למדים מהזוהר, שמי שמתייצב נגד עם ישראל, לקצרג על עם ישראל, הוא מתייצב על י' כו' כ' חז ושלום. זה לא פחות מזה.
איך
אני יכול להשתפק את זה? כן. אז זהו, בסדר, זה המשחק. כן, הם חושבים שזה ככה. זאת אומרת שאנחנו, אין לקדוש ברוך הוא ביחס אלינו בחירה נצחית. זה מה שזה אומר. שהבחירה של הקדוש ברוך הוא בישראל היא בחירה רגעית. יום אחד הוא בחר בכם, עכשיו כבר לא. וראיה, שבני אלוהים הם המקטרגים, איך אנחנו יודעים שבני אלוהים אלה שבאים לקטרג, מה הראיה? ויתמרבה שנאמר, אחר מילות להתייצב על השם, מה כתוב? ויבוא גם השטן בתוכם. זאת אומרת, בין כל המקטרגים נמצא גם השטן. אז מי זה השטן הזה? מה זה כוח השטן? כוח של סטייה, אתם זוכרים? כוח שבא להמיר. כוח בכוח. טוב, להמיר זה אומר להחליט. הוא מפרש, זה הסמך מהם, באתה לקטרג על בנוי די ישראל. זה הסמך מהם, אנקל סם, שבא לקטרג על בניו של הקדוש ברוך הוא, שהם ישראל. כמה שאפשר לחבל יותר, יותר טוב. כן, בעם ישראל. היום זה רואים את זה באופן ברור, ממש. ועל ידי זה, ולדון לשכינתה, ולדון את השכינה. כי כל קומת השכינה וגדולתה תלויה במעשה בני ישראל. אז אם בני ישראל לא מתפקדים כראוי, זה נופן כוח, אילה, לאומות העולם, לצאת נגדנו.
זה לא מספיק. הם לא קיבלו את התורה.
למה? הם קיבלו את התורה שלהם?
לא, הם קיבלו, כמו שאתה אומר, חלקים.
לא.
זה שקר.
לא, קיבלו תורה שלהם?
לא, אבל אם הם רוצים
לשאול
את המקום של ישראל.
משהו אחר. אומרים שאף אחד לא רצה
להתאבל.
את התורה הזאת של ישראל, אבל הם קיבלו את התורה שלהם?
כן.
ליפני יש תורה? כן. תורת הסושי. מה?
הם רוצים להיות במקומים.
יפה, זה משהו אחר. לכן זה תורת ישראל, משהו אחר. אם הם באים כדי להגיד גם אנחנו קיבלנו תורה, זה נכון, הם קיבלו תורה, אבל לא תורת ישראל. כלומר, הגישה שלנו היא מיוחדת, זה נקרא תורת ישראל. במילים אחרות, אנחנו יכולים להופיע את הקודש העליון בעולמנו רק דרך התורה הזאת של ישראל. נכון. אין לנו, זאת התורה וזאת התורה.
אז למה אמרת קודם ש... איך אומרים, הם כאילו
משיגים
את
הלימוד
כרצה גם כן.
הם לא משיגים, הם והתייצגו על השם, הם חושבים שהם משיגים. זהו. הם לא משיגים, אי אפשר. כן, אבל הם חושבים.
הפגיעה בישראל זה פגיעה בקודשא
בריך, בשכינה. לכן, וגדולתם תלויה במעשה בני ישראל, כשהם בצרה רחמנא ליצלן. גם השכינה יורדת מקומתה ונעשית בסוד נקודה. אתם זוכרים? מה זה סוד נקודה? מה זה שהשכינה יורדת ונעשית בסוד נקודה? מה זה אומר? חוזרת למציאות ההתחלתית. נכון? מה היא בהתחלה? נקודה קטנה. אחות לנו? קטנה. ושעדיין אין לה. מה נעשה לאחותינו? כן? אז זה הנקודה הקטנה, זה התחלה של בניין. אחרי זה, מה קורה לנקודה הקטנה?
נבנה עליה, פירת כסף.
היא מתגדלת, נכון? בפנים או באחור? קודם כל באחור. אחרי זה, מה יש?
נסירה.
ואחרי זה היא עוברת לפנים. כשהיא עוברת לפנים, היא נעשית שוב פעם נקודה. היא לא יכולה לעבור מהגדלות של האחור לגדלות כפנים. כי זה מעבר, נכון? דוגמה, מדבר וארץ ישראל. נכון? במדבר היינו נקודה ביציאת מצרים, וגדלנו, נעצנו קומה שלמה במדבר. עכשיו נכנסים לארץ ישראל, מה קורה? אלה. לא כתוב באלה, נכון? למה? פסל את הראשונים, מה זה פסל? אתה חוזר שוב פעם לנקודה, אבל עכשיו זה נקודה בפנים. פה זה היה נקודה באחור. לכתך אחריי במדבר. אז פה אנחנו חוזרים לנקודה בפנים, ופה צריך להתגדל מחדש
בפנים.
בפנים. עד שאנחנו בונים את בית המקדש. לוקח לנו 480. למה? כי זה מוח. זה מוחים. בסדר? אתם איתי או אתם בישנו זה היום?
לא, זה נכון.
חם לכם?
לא.
טוב.
אומנם לא בתפוסה מלאה, אבל...
בוודאי שאנחנו בפנים.
חזרנו להם.
ארץ ישראל זה פנים. נכון? אבל בתוך הפנים צריך לגדול. זאת אומרת שאנחנו בתאריך התגדלות בפנים. וכשנהיה גדולים, זאת אומרת שנקבל מוחין, זה כבר הופעת בית המקדש. זה הביטוי של המוחין בגדלות. עכשיו, איך זה קורה? זה לא שלוקחים קבלן עכשיו בבונים. זה במוחין שלנו. כשאנחנו נגדל, כן? ונקבל מוחין, אז אנחנו נראה גם בית מקדש. הרי אי אפשר לבנות בניין אם האומה לא ברמה. אז ושלום, זה לא שווה כלום. אז האומה תהיה ברמה של מוחין וגדלות, ואז בית המקדש כבר יוכל להישאר. טוב. כן, ויבוא גם הסתם בתוכם, אז הוא בא לקטרג. וזה סמך מהם שבא לקטרג על בניו של הקדוש ברוך הוא, שהם ישראל. איך אנחנו יודעים שאנחנו הבנים? מה כתוב? אז מה, בגלל שזה כתוב זה אמיתי?
לא, זה, אתה מאבד את זה אמיתי, אז זה
כתוב. בגלל שזה אמיתי זה כתוב. זה הפוך. אתה מקשיב לשיעור. טוב. ועל ידי זה, כן, ולדון לשכינתה. ולדון את השכינה. כי כל קומת השכינה וגדולתה תלויה במעציהם של ישראל, של בני ישראל, שהם בצרה רחמנא ליצלן, גם השכינה יורדת ממקומתה ונעשית סוד נקודה. וכיוון דהוא בעי דינא השכינתא ובנוי, כיוון שהוא תובע דינא השכינה ובני ישראל, נחשב כאילו קיימין עלה, כאילו עומדים על הקדוש ברוך הוא כביכול, אותן אומות. זאת אומרת, כשמישהו בא להכפיש אותנו, לעשות עלינו חרם, לעשות עלינו כל הדברים האלה שעושים, על עם ישראל, זה על הקדוש ברוך הוא כביכול. לכן כתוב להתייצב על השם, כאילו מתייצבים עליו. בוודאי. כי כשהשכינה ירדה למטה, אז זעירן פין קדישה כביכול נשאר בלי ייחוד. נכון, כשהשכינה בגלות, כשעם ישראל נמצא בגלות, איפה נמצא הזכר? לא. הוא מסתלק, הוא עולה למדרגה השמיימית. זאת אומרת, זכר בלי נקבה, איפה נמצא? בשמיים. מרחף. בסדר? גבר בלי אישה, אסטרונאוט. האישה מקרקעת אותו. היא מביאה אותו לעולם. להבדיל אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בלי עם ישראל, איפה נמצא? בשמיים. מי רוצה שהקדוש ברוך הוא ירד לעולם הזה? ישראל. בסדר? אז מלכה ולמטרוניתא, לאו מלכה יהיו. מלך בלי מלכה, לא מלך. אז הקדוש ברוך הוא לא מלך, כי יכול. אם אין, על מי למלוך? אם אין מלכה. אם אין ישראל. אז אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך. למה? כי אנחנו מלכה. מה שהייתה שאלה? לא? אוקיי. הוא ממשיך ואומר, תרועה שבתפארת, נכון אמרנו חסד גבורה תפארת, התרועה זה כבר תפארת, זה הכליל השלישי.
זה החיבור בין החסד לגבורה.
נכון, בקדושה. אז ממשיך ואומר, תרועה שבתפארת, גם כן נעשה בחינת דין על החיצונים. אז מה עושים עם התפארת הזאת? התפארת זה קו אמצעי, קו אמצעי זה חזק מאוד, נכון? אבל ביחס לקליפה, מה זה עושה לה? זה כמו גבורה, איך זה נקראת בעברית? תרועם, מה זה תרועם בשבט ברזל? מה זה תרועם?
ברכה.
תשבור אותם, תרביץ להם בשבט ברזל, במות של ברזל. כלומר, התרוע מצד של ישראל זה איזון, זה הרמוניה, אבל אצל הגויים מה זה? זה מכות. אני אתרגם לכם את זה במילים פשוטות. כשעם ישראל חוזר להרמוניה בארץ ישראל, הגויים נחנקים, זה משגע אותם. מבחינתם זאת המכה הכי גדולה שיכולה להיות, לראות את עם ישראל מצליח בארצו. כן? בלי עין הרע, אמרתי לכם, אתם רואים שזה מתממש בתחיית הדשמיה. עם ישראל מתחיל להיות, מדינת ישראל מתחילה להיות יותר ויותר, וככה זה ימשיך בעזרת השם עשירה. אתם יודעים שחברת טבע השבוע קנתה היא הכי גדולה בעולם, בלי עין הרע. 41 מיליארד דולר. אין דבר כזה בעולם. היא קנתה את החברה הכי גדולה באמריקה של תרופות. כלומר, ישראל קונה את אמריקה. זה חוצפה. כן, זה חוצפה, איזה ילד קטן בא, קונה את ה... כן, אנקל סאם.
אישה לא מבאות בטבע, הוא
מה?
אתה אמרת
ברמודו שמשיח
הוא
נער
קטן.
כן,
מה
זה
נער?
במפיס. מה זה נער? נער זה מלשון מנער. זה מה שינער את כולם. אבל הנער הזה הוא זקן, לא לשכוח. נער הייתי גם זקנתי. לא שפעם הייתי נער ועכשיו אני זקן. לא, אני נער וזקן.
רציתי להגיד שזה ה-BDS, בויקוט נגד ישראל.
טבע, בטח, ברוך השם, זה נקרא קדושה שבטבע. אתם יודעים מה זה 41 מיליארד? זה אי אפשר לשתור אפילו. אי אפשר להבין מה זה.
דולר.
כן, כן. זה פשוט מביא, בלי עין הרע, בלי עין הרע. כן? לא, 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 לא קנו. הנה, ברוך השם. עכשיו, מה קנינו? תשימו לב, זה דברים שהם מאוד מאוד פנימיים, כן? הרי יש לנו מצווה לצפות. מה זה לצפות? לצפות. נכון? איך הקדוש ברוך הוא מנהל ומקדם את הגאולה שלו. מה קנינו? קנינו חברה של תרופות, אבל לא תרופות רגילות.
תרופות גנריות. תרופות גנריות. גנריות.
מה זה גנריות?
זה תרופה שהיא לא מיועדת ספציפית, זה תרופה שאתה יכול לקנות ללא מרשם, ללא שום דבר, שהוא כללי לחלוטין.
זאת אומרת שזו אותה תרופה, רק היא גנרית. זאת אומרת, אין לה שם. מה זה אומר? שזה היה התמורה בעצם. אנחנו קונים את עולם התמורות. ומחזירים את זה למציאות שלנו. זה הרבה יסודות יש שם. אתמול שחקתי. גנרי זה במקום שיהיה כתוב למשל אופטלגין, זה אותו חומר של אופטלגין בלי שיהיה כתוב אופטלגין. אם אתה קונה אופטלגין עם השם, אתה משלם על זה 30 שקלים. אם אתה קונה את השני בלי השם, אבל אותו חומר, אתה משלם 4 שקלים. כן? אז מה העניין? אז היום כל בתי המרקחת מוכרים גנרי. זאת אומרת, זה אותם דברים בלי השם, בלי הפירמה. גם ברמי לוי אתה יכול למצוא. יש לך פסטה שנקראת ברילה, אתה תשלם על זה 15 שקל, ואם אתה קונה בלי ברילה, אז זה 3 שקלים. אז בעצם זה בעצם תמורה. אז אנחנו מחזירים לעצמנו את התמורות. כמו למשל, אתמול המסעד שהיה בירושלים, איפה הוא עובר? בקרן היסוד. מעניין, כן? ברחוב קרן היסוד. אז אני חושב על הדברים האלה, כן? זה אומר שבעצם זה התיקון. טוב, ממשיך ואומר, תרועה שבתפארת, גם כן נעשה בבחינת דין על החיצונים. בסדר? אז התרועה שבתפארת היא עושה דין על החיצונים. בה נאמר, תרועם, תשברם בשבט ברזל. איך אנחנו שוברים אותם? בשבט של ברזל. מה זה הברזל? לא. יפה, זה כל הבנות שלנו. בלהה, רחל, זילפה ולאה. זה ברזל. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לשבור את האומות כשאנחנו מחזירים לעצמנו את הבנות, את הכלים, את כל האימהות שהן בעצם בנו את בית ישראל. אנחנו צריכים את בית ישראל. אז לכן, במה אנחנו שוברים אותה? באיזה שבט, באיזה מקל? כתוב על המקל הזה, בלהה, רחל, זילפה ולאה. כלומר, איך אנחנו מרביצים הכי חזק לאומות העולם? כשאנחנו מחזירים לעצמנו את המלכות, את הנקבה, את הכלים. זה הכוח ששובר אותם. באמת, זה לא סתם אנחנו הולכים יוצאים למלחמה, מרביצים למישהו. תבינו פה טוב, זה פשוט מאוד. אתה מסנבר אותם, אתה מעבר אותם. למה? כי החזרת לעצמך את הנוקבה שלך, ששייכת לך. אז אומות העולם, כן, הם בפניקה, בפחד. מתי גבר מושך יותר? שיש לו אישה. איך זה? באמת? תקיעה. כן. מה? תקיעה, כן, שבחסד גם כן נעשה בחינת דין. כמו שכתוב, והוקע אותם לשם. הקדוש ברוך הוא יתלה את החיצונים בשביל שעמדו נגד השם, דהיינו נגד השמש. כי הקדוש ברוך הוא זה איראנפי נקרא שמש, נכון אתם זוכרים? הנקרא שמש. אז אם הוא הוקע ויוקע והוקע אותם לשם, מה זה והוקע אותם לשם? ישים אותם מול השמש. במילים אחרות, ישים אותם מול... כן, אבל תפסיקו להישאר שם, אני רוצה הסבר. מה זה אומר נגד השמש? נגד האור הגדול, שם אתה עכשיו, בוא נראה אם באמת אתה מסוגל להישאר פה. למה כתוב שבדין האחרון הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה? מה זה אומר מוציא חמה מנרתיקה? מי זה הנרתיק?
זה הארץ הזאת.
זה עם ישראל. זה אנחנו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאומות, אתם חושבים שאתם יותר טוב מהנרתיק שלי? הנה, אני מוציא. בוא נראה עכשיו אם אתם מסוגלים להיות הנרתיק שלי, ואז מה קורה להם? מתפוצצים, נשרפים. כי הם לא נוקבה שיכולה להכיל את אור השמש. אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה. באמת? הנרתיק זה האישה. זה כנסת ישראל. לכן, והוקע אותם נגד השמש. ואומר, ואמר, ושופר יהיו קהלה, ושופר היינו קול, השופר, והיינו הקול של השופר, קול זה זעירנפין, אתם זוכרים? דיבור זה מלכות, קול זה זעירנפין. אז הקול של השופר, מי זה הקול של השופר? מי זה השופר?
בינה.
יפה. בינה שווה שופר, נכון? או תשובה, אותו דבר. אתם זוכרים? הקול של השופר, מה זה?
זעירנפין.
הוא הקול שיוצא מבינה. נכון? אז זעיר אנפין נקרא קול. והקול של הבינה, קול השופר. וקול השופר הולך לחזק מאוד. אז מה זה קול השופר? זעיר אנפין שיצא מבינה. זה מה שהולך וחזק מאוד. כלומר, השמש הולכת ומתחזקת יותר. ככה זה יהיה. לעתיד לבוא, הולכת השמש פיזית. החום יהיה יותר גדול, יותר ויותר גדול. הנה, זה נקרא מוציא חמה מנרתיקה. רצית להוסיף משהו? נכון. אז לכן, ושופר יהיו קלה ושופר יהיו קול, שופר, הוא אמא נקראת שופר, ושורש הקול של זעירנפין. כלומר, מאיפה יוצא הקול, מאיפה יוצאים הקולות? מבינה, נכון? משה ידבר והאלוהים יעננו בכל. אז מה זה התורה? זה ירנתי. שיצאה מאיפה? מסיני. מבינה נקראת גם סיני. משה קיבל תורה מסיני. אין לנו עולם הבא. והיא שורש הכל שבזה ירנתי. מיני נפיק קהלה. מאימא יצא הכל בתקיעה שברים תרועה, שהם חסד גבורה תפארת וזעירנפין. בסדר? אז אנחנו מבינים שכל התקיעות זה חסד גבורה ותפארת, שזה כל הקולות האלה, זה נקרא לשמוע כל שופר, זאת הברכה שאנחנו מברכים בראש השנה, זה זעירנפין, שיוצא מבינה. כלומר, אנחנו בעצם מגלים את זעירנפין בראש השנה, על המלכות. והכל הזה יוצא מעולם הבא. אנחנו מביאים את עולם הבא לעולם הזה. כדי שהעולם הבא ישלוט על העולם הזה. זה נקרא מלכות. לכן בראש השנה מבקשים מלכות. הוא מפרש. עוד. אתם לא איתי היום, אתם רדומים כולכם. יש לך משהו רדומים.
אני תקוע
חוץ מהבנות.
אני תקוע, שאתה אומר, אותי לחמה מנרתיקה.
כן.
אני חושב על חמה מנרתיקה.
כן.
זה כבר קרה בנהל. זה סבל גדול בשבילו.
מה זה אומר?
שאין לו גילוי.
יפה. זאת אומרת שכל עוד והגילוי והאומה לא נמצאת בעוצמה המרבית כדי לקלוט, היא לא נגד טוב, אין לה רזיסטנס, אז מה קורה? המשכן לא יכול להישאר. אז מה קורה למקדש? הוא נחרב. אז איך יהיה בבית המקדש השלישי? אנחנו חייבים לעלות ולהיות רזיסטנט. להיות נגד. אם לא, אז זה עוד פעם חורבן חז ושלום. אז אי אפשר שיהיה חורבן, לכן מה יקרה? עם ישראל יתחזק בצורה כזאת שהוא יוכל להכין בלי להישבר. זה בית המקדש השלישי.
אבל זה לא נשמע תוכרים.
מה?
זה לא נשמע תוכרים. זה שיודעים שזה הבית המקדש השלישי, כאילו זה השלישי ולא יהיה חורבן יותר, זה לא נשמע טוב. כאילו זה נשמע מאוד אופטימי, אבל זה לא נשמע טוב. כאילו, איך אני באמת יכול לדעת שאנחנו כאומה מנהגים כמו שצריך?
זה מה שאנחנו אומרים. אז
אם לא משנה מה שנעשה, זה מה שיהיה בכל מקרה.
או, גם בית המקדש, אני אשבור לכם קצת את החגיגה. כן? בית המקדש השלישי, גם כן, זה חירה. יש אפילו מרבותינו שאומרים שיהיה כמה זמן? לא. כסכום שני בתי המקדש שהיו. בית המקדש הראשון היה כמה זמן?
70.
410. ועוד 430, 840. כלומר, אחרי 840 שנה של בית המקדש השלישי, הוא יעבור לפלטפורמה אחרת. מה זה יחרב? זה לא שהוא יחרב כמו שאנחנו חושבים. יהיה לו שינוי, יהיה לו טרנספורמציה של מדרגה עוד יותר גדולה. באמת?
אפשר לעבור
במקהלה. מה?
אפשר לעבור על זה.
נכון. אי אפשר להתעלות למדרגה נוספת. מה שאני רוצה להמחיש לכם זה לא ש... זה נקרא לחרב. איך נקרא הר סיני? החורב. למה? כי קיבלנו מדרגה חדשה בעולם. אז זה כאילו מחריב את כל מה שהיה לפני. מה זה מחריב? שאתה מסוגל לעזוב את המדרגה הישנה כדי לעלות. אם אתה לא מסוגל לעזוב את זה, אתה אף פעם לא תגדל. אז גם בדיית המשיח יש עדיין, אמרתי לכם כבר, אין סוף לתהליך. אנחנו בתהליך של השתלמות ולא בתהליך של שלמות.
לאן יגיע העולם?
אין, לאן להגיע, זה אין סוף. זה אין סוף, רבותיי.
אני אומר היום,
אבל כל צעד באין סוף הזה, אתה צריך להרגיש שמחה. כי עלית במדרגה. זה לא שאתה מחכה ליום אחד. כי אם אתה מחכה ליום אחד, אתה תהיה בדיכאון. למה? כשהיום הזה יגיע, מה אתה עושה אחר כך? אין לך כבר למה לחלום. אתם מבינים? מי שחושב שכל הגאולה זה רק שיגיע משיח, אז ביום שיגיע משיח, הבן אדם הזה יתחיל כדורים נגד דיפרנציה, נכון? למה? כי זהו, הוא החלום שלו יתגשם, אז מה? אבל אנחנו יודעים שזה תהליכים, גם כשיבוא משיח יש למחורה. יש עוד ועוד 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 ועוד. אין סוף פחות מיליארד מיליארד, כמה זה? אין סוף. אבל מיליארד מיליארד פחות מיליון, זה כבר סופי. אתם מבינים? במתמטיקה, אם אתה עושה אין סוף פחות משהו, זה תמיד אין סוף. זאת אומרת שאנחנו הולכים רק לכיוון של אין סוף. אנחנו לא נהיה הוא. אילו הייתי, ידעתי, אין דבר כזה. אז אני כל הזמן במגמת עלייה. אבל כל שלב בעלייה הזאת, זה כמו מדרגות, אני צריך לתמוך. אבל יש אנשים שמתמחים רק שהם יגיעו לפה חד ושלום. זה לא נכון, נסיעות ככה.
אבל למה לתמוך עכשיו? לא רואים את פורט המיד.
למה לא רואים? למה לא רואים? בוודאי שרואים. שוב פעם, אתם רואים, אתם חולמים. אתם לא רואים. לא, זה לא חלום, זה סיום כבר. את לא רואה באיזה מדרגה אנחנו היום? נו, הנה, עכשיו את אומרת להפך, בשאלה שלך, את אומרת שיש לך ספק. זאת אומרת לא רואים. אז מה? מה זה אתה לא רואה כלום? הנה, עכשיו אמרתי לך, לפני חמש דקות, שאני רואה.
אני רואה מה שאני רואה, כפי שאנחנו לומדים, וכפי שכל מה שאפשר להבין.
לא, לא, זה לא לימוד, אני מדבר על ריאליטי. אני הולך לשוק, אני רואה פירות, ירקות, שפע, שלא היה פה לפני. נו, אז מה, לא רואים? הרי מה כתוב? אין לך קט מגולה. מגולה זאת אומרת שרואים אותו? יותר מזה נימה, שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. אז מה, אני לא רואה? בטח אני רואה.
זה כזה ברור.
הבעיה זה שלימדו אותנו, לא, זה לא לראות, לחפש ולחכות למשהו אחר. זאת הבעיה שלנו.
שאלה של שוקי.
נכון, אבל אנחנו לא מבינים שזה ריאליטי, זה ממש דברים בקיצוניים. אמרתי, הייתי ברעננה שלשום, נתתי שיעור שלשום ברעננה, כן? אמרתי לאישה, הדילמות שלך היום, כן? זה איזה קבלן לקחת כדי לבנות את הבית שלך. הדילמות של סבא שלי, זה היה אם להיות באושוויץ, או ללכת לסיביר. נו, באמת. והיום אתה בוחר על איזה קבלן. זה אותו דבר? אז יש לך צרות של עשירים. באיזה סבא לבנות את הקיר של הבית שלי? אתה בונה ארמון. אתה רוצה להגיד לי שסבא הרבא שלך היה לו חלום כזה? איזה לוקסוס. חדר רק של קודש. כל הבית שלו היה צריך. איפה אנחנו חיים, רבותיי? תפתחו את העיניים. אנחנו במקום אחר לחלוטין. רדושי,
לא היה
גיי פרייד. מאיפה את יודעת? ומה זה קשור עכשיו? מאיפה את יודעת? מאיפה את יודעת שלא היה? מאיפה את יודעת שלא היה? הרי הגרמנים הרגו גם את אלה. דווקא. בטח שהיה. טוב. הוא מפרש עוד, תקיעה מן מוחה. מאיפה באות התקיעות? שורש התקיעה הוא מן המוח החוכמה. עכשיו אמרנו שהשופר הוא בבינה, אבל השופר עצמו הוא רק כלי. מה אני נופח בתוך הכלי הזה? את מוח החוכמה. עכשיו מה זה חוכמה? איך קוראים לחוכמה? חיים. חיה, נכון? זאת אומרת שאני בעצם מגלה את החיים. זה נקרא כותבנו, כן? בספר חיים. זה הכתיבה בספר החיים. זאת אומרת בספר החוכמה, במוח החוכמה. במילים פשוטות, אדם חי זה אדם שהוא חכם. מי שאין בו חוכמה לא נקרא חי. החוכמה תחיה, אומר שלמה המלך. מי שמת, כן, כמו שאומר סוריאל, ימותו, למה? ולא בחוכמה, בגלל שאין להם חוכמה הם מוכים. אז כדי כך שהרמב״ם מאוד קיצוני בדבר הזה, אומר שמי שנולד וחי בעולם הזה ולא השיג חוכמה, טוב לו שלא נברא. עכשיו החוכמה הזאת, מה? כן, זה כל היסודות הפנימיים של האדם, אז צריך לגלות אותה. מה זה החוכמה הזאת? מה זה חוכמה? כן, זה מילים, אבל מה זה אומר? מה זה החוכמה הזאת?
היא יושבת בין החסד לגבורה, בין הקינה לה, היא המלכות.
מה זה חוכמה?
מה זה קשור לספירות החיים?
בוודאי, אבל מה זה חוכמה? מה זה אומר חוכמה? הרבה יותר פשוט והרבה יותר כולל. אמרתי לכם לפני שנייה. זה החיים. זה החיים. מי שיודע לחיות זה אדם חכם. זה נקרא לחיות. עץ חיים זה לא עץ של ראייה, של דעת, של זה, כל זה זה לא נכון. אתם נופלים בחתיכות, בחלקים. חוכמה זה חייב להיות שלם. מי שאין לו שלמות, לא חי. לכן החוכמה שנקראת חיים, עץ חיים היא, זה לחזור לשלמות. זה כל השיעורים, זה כל העניין שלנו. זה לחזור למדרגה הזאת, של לחיות ולא לחשוב שאתה חי. באמת? לא רק הסתכלות, חיים. חיים, לחיות. לא ללמוד תורה, לחיות תורה. בסדר? לא, זה מתבטא דרך העין, אבל זה לא העיניים. זה לא העיניים, אם זה היה העיניים, זה רק חלק מהגוף. לא, זה לא רק הסתכלות, זה מציאות. זה מציאות. ומי, סליחה, כן.
אז מה זה מציאות? זה לראות את הקודש בכל חומר?
זאת אומרת, לראות אחדות כוללת. כלומר, הקדושה שנמצאת אפילו בטבע. קדושה שנמצאת בחומר. איך נקראת תורת ארץ ישראל? חוכמה. אווירה בארץ ישראל מחכים. האוויר של ארץ ישראל נותן לך את הדבר הזה. אותיות? אותיות מחכימות. למה? כי זה נותן לך אפשרות להביא. אתה, אתם זוכרים? אלמה זה אתם. אנחנו רק מסיימים את זה ואנחנו עוברים לשם. ומשם מתפשטת בחסד, שברים מליבה, שורש השברים הוא מן הבינה, נקראת ליבה. אז התקיעה בעצם באה מחוכמה, השברים מבינה, מקודם אמרנו, חסד גבורה תפארת. אתם רואים שעכשיו אנחנו עולים קומה. אותו דבר בקומה עליונה, חוכמה בינה. כמה דעת אמר, כמו שאתה אומר, לב נשבר ונתקה וגומר. אלוהים לא תבזה. הרי שורש השברים הוא בבינה שבלב, משם מתפשט בגבורה, דאי הוא זה שכתוב בפני אלוהים, רוח נשברה. אז מקודם, היינו בחסד, גבורה, סיפרת, עכשיו אנחנו עולים לחוכמה, בינה ועוד מעט דאה. נכון? כלומר, תקיעה, שברים, תרועה. תקיעה, שברים, תרועה. על ידי זה משמר את ליבו בתשובה, כן, משבר את ליבו בתשובה שבו הרוח. אז הכל, עכשיו השלישי, כל תרועה, שבתפארת הוא מכנפי ריאה, שמשם יוצא הכל, זה נקרא כנפי ריאה. כלומר זה דעת מבחינתנו. וכולו התקללו בקנה וריאה, וכל הקולות הכללים בקנה וריאה שבבינה, והתאבידו כל ועל ידה נעשה כל. זה רוצה לומר, על ידי הבינה ניצן זעיר אנפין הנקרא כל. בפום הדיבור ובפה נעשה הדיבור, רוצה לומר על ידי קול ודיבור של תורה. במילים אחרות, הברכה שאנחנו מברכים לפני התקיעה זה הדיבור. והתקיעה יותר גדולה. נגיד שלא ברכתי. יצאתי. בשביל שזה לא... נכון? הרי הברכה היא על מה? לתקוע או לשמוע?
לשמוע.
יפה, ברגע ששמעתי, זהו, יצאתי. זאת מציאות. שוב פעם, אם אני אומר שלא יצאתי בגלל שלא ברכתי, מה זה אומר?
שהברכה יותר חשוב מהמעשה.
יפה. הריאליטי פחות חשוב ממה שאתה אומר, זה לא נכון. יש לך עכשיו מציאות. נכנס למקווה, לא ברחת. עשית מקווה? למה? כי נכנסת, מה אתה רוצה ממני? מה, יש יותר חזק מזה? החיים יותר חזקים ממה שאתה חושב או אומר. בסדר? רוצה לומר על ידי כל בדיבור של תורה ותפילה של בני ישראל מכניעים את החיצונים על ידי זה מתקנת המלכות הנקראת דיבור וגורמים לייחוד זו אבל אנחנו בכל זאת מוסיפים דיבור כדי לעשות לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתו הכל זה קודשא בריחו והדיבור זה השכינה עד כאן היום תחזירו לי את הדפים מי ביקש ממני את השיעורים על האותיות?
אנחנו.
שיהיו.
אנחנו. יש אפשר ראש שעבר?
זה הכל.
יש לכם א' ב' ג' כן.
רב, מה נותנים עם הדפים?
זה מה שנפתי לכם עכשיו, זה הכל, יש א' וג' שם, זה הכל, רק לא כתוב, אני לא כותב א' וג' או אותיות 4 או אותיות 3. עכשיו נתתי לך דף עכשיו, לא קיבלת? לא קיבלת דף עכשיו?
לא.
לא של היום, מה שנתתי לכם, האותיות, הנה, זה כולל 1, 2, 3. זה מי שלא היה. אנחנו בעזרת השם מתחילים באמת באותיות, עוד שיעור או שתיים מתחילים. בעזרת השם. לא, כי עכשיו אנחנו בהקדמה. מכאן ואילך, כן, הוא נעשה יותר מעשית. מי זה הוא? זה שייך למה שהיה מקודם.
התגלות של קדושה ברוך הוא בעולם.
זאת אומרת שהמציאות הולכת ומתבררת, אוקיי? האותיות יורדות, האותיות באות לעולמנו, הן באות מעולם הבא והופכות להיות מציאות, נכון? בעולם הזה. כידוע, היהדות נותנת חשיבות גדולה לנושא המשפט, בעוד שאצל הנצרות נושא המשפט הוא מחוץ לקודש. כלומר, המשפט הנוצרי הוא לא קשור לקודש, למדרגה של הקודש. בעם ישראל, למה המשפט הוא שייך לקודש? יפה, כמו שאמרנו, אחדות כוללת. צריך שהכל יהיה אחד. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בשמיים. אם אני לא מוריד אותו לפה, גם לפוליטיקה, גם לבית המשפט, גם לכל המעשים, אז מה עשיתי? אז מי שלא מבין את זה, מה הוא רוצה להפריד? דת ממדינה. אנחנו לא רוצים להפריד, אנחנו רוצים לחבר. עכשיו, לא דת במובן הדתי הפשוט, אלא קודש. לכן, בעוד שבנצרות נושא המשפט הוא מחוץ לקודש, כי שם אומרים שהדברים השמיינים צריכים להישאר איפה? בשמיים, ולכן מי שרוצה, מה הוא עושה? מתנסק מהעולם הזה כדי לעלות לשם. זה נקרא מין זר, כן? זאת אומרת שהוא הופך להיות זר למה? לעולם הזה. הוא מתחתן עם השם, כביכול, כן? זה מה שהוא חושב. כן? כלומר, הוא עוזב את המציאות העולמית. אנחנו אומרים לא, אנחנו מביאים, עוזרים לעליונים לרדת לתחתונים. על ידי מה? חותיות. משום שחשוב לנו לגלות את הקדושה שבחברה. כלומר, בחברה יש קדושה, וצריך לגלות אותה. אין קדושה בחברה שהיא אינה החברה שלנו. זאת אומרת, אין חברה בחוץ לארץ. זה לא נקרא חברה. רק החברה בארץ ישראל נקראת חברה. במילים אחרות, הקודש מופיע כשאתה בעם הקודש. לכן עם הקודש צריך להיות מודל. כשהוא יקבל את המודל האלוהי וייצם אותו, אז תוכלנה גם אומות העולם לקבל מהמודל הזה ולחיות לפי הערכים של עם ישראל. זה נקרא במרכאות שהאומות יתגיירו בסופו של דבר. מה זה יתגיירו? אנחנו לא נהפוך אותם ליהודים, אבל הם התייהדו, בוא נגיד ככה, כמו שהיה במגילת הסתר.
שבע מצוות נוח?
כן, שבע מצוות בני נוח. אין לנו רעיון לגייר את האומות, אלא להשאיר אותן לפי הזהות שלהם. יש להם זהות, הקדוש ברוך הוא ברא אותם, הם חלק מהעולם. אסור לי להפוך מישהו למישהו אחר, שהוא לא הוא. להפך, זה אומר שאני לא מכבד את הזהות שלו. אז אני כן מכבד את הזהות שלו, אבל אני אומר לו שיש ערכים. והערכים האלה לא אני קבעתי ולא הוא קבע, אלא זה ערכים עליונים של קושה וריפו. אני, הקדוש ברוך הוא בחר בי כאומה, לא כאיש פרטי, כדי להביא את הערכים האלה לכאן. לא יודע למה עכשיו הוא בחר בי דק. לא חשוב. אבל זה מה שקורה. במילים אחרות, אם אתם רוצים להיות במשחק הזה, כולנו נרוויח. גם אנחנו וגם אתם.
עד רגע, תפוזף פה מילה חברה. נשמע לי יותר חזק ממילה עם. ואחר כך בדיעבד אני חושב על אומה, זאת אומרת, אחר כך זה נשמע הרבה יותר גדול.
כן, אבל זה מתבטא בחברה.
כי בתורה כתוב את המילה בכלל אומה? יש מילה כזאת?
בוודאי, לאום.
לאום.
זה מה שאמרתי מקודם, לאום היא לאום. כן?
מה אתה מתחיל מלעם? יעם, אתה מקדם את החברה, זה הופך להיות
בכלל. בואי לא יכול לקבל ממני כישראל פרטי.
נכון, רק כאומה. אלא אם כן, אתה ישראלי פרטי שמייצג אומה. אם אתה לאומי, אם אתה הראש שלך פועל ככה, וכשאתה משדר לגוי, אתה משדר לו בשם כל ישראל, אז הוא יקבל את זה בשם כל ישראל, לא כיהודי. למה? זה האנטישמיות. מה זה אנטישמיות? אתם לא יודעים מה זה אנטישמיות, ברוך השם. לא הייתם בחו"ל. מי שהיה בחו"ל באמת, לכל גוי יש את היהודי שלו. זאת אומרת, השכן שלי אומר לי, היהודים הם זבל, אתה לא. אתה יהודי שלי, אתה כן, חבר שלי. ככה זה. אתם מבינים? יפה, אבל פה זה כבר ביחס לאומה, אז אין לנו פחד כבר. רק בארץ ישראל החברה היא החברה שלנו, האמיתית. החברה איך שהיא צריכה להיות. כמובן שהיא בתהליכים של התבגרות, של התפקחות. אז יש עדיין בעיות. אנחנו לא שיקורים, תמיד תהיינה בעיות. רק שהבעיות יהפכו להיות יותר ויותר בפינישים. יותר ויותר דקות. ולכן אין פלא שכאשר מדובר על המשפט בשלמותו, הוא מופיע בצורה של אותיות. מה זאת אומרת משפט בצורה של אותיות? כי הרי יש בתי דין, סנהדרין וכו'. אבל יש עוד משהו, חושן המשפט. זאת אומרת, מאיפה הבית דין או בית הדין משתמש בכוחות שלו? מחושן משפט. מה זה חושן משפט?
זה אדם לחברו.
זאת אומרת, זה חלק מ... ארבעה טורים, מי כתב טור שולחן ערוך?
הרב קארו.
רבי יעקב בן הראש. זאת שלי. זה נקרא טור, זה הבן של רבנו אשר. בסדר? אז נקרא ארבעה טורים. אז אחד מהם זה חושן משפט. חושן משפט, במה הוא עוסק?
בקרקעות, בבין אדם לחברו.
בדברים של בין אדם לחברו, למשל, חז ושלום, מישהו פגע ברכב שלו עם הרכב של השכן. איפה אני אמצא את ההלכה? בחושן משפט. בסדר? עכשיו, מה זה חושן משפט? מאיפה זה בא? זה אלוהי. שבא ומתערב בעניינים של פגוש. של מכוניות. תשימו לב מה אני עושה פה. אני מביא את הקודש האולטימטיבי הגדול, לאן?
לחומר הכי
הכי חומרי, לפלסטיק של המכונית שלי עם המכונית שלך. זה לא פלא? זה דבר פלאי, זה דבר... אין יותר גדול מזה. כלומר, אני לא בונה שום חברה בעולם שלי אם היא לא אלוהית. אם לא, כל החברה הזאת בנויה על שחיתות, אם היא לא באה משם. שנמצא הלב הכהן הגדול, עכשיו מה זה חושן משפט? מה זה הביטוי הזה? למה רבי יעקב בן הראש כתב את השם הזה של הספר חושן משפט?
כי זה החושן שהיה.
כן, זה היה מונח, זה היה אסל, אובייקט, שהיה מונח על הלב של הכהן הגדול. באמת? ועליו היו 12 אבנים, כנגד כל אחד משבטים ישראל. כן, משבטי ישראל. עדיין לא עבר תיקון כל הטקסט הזה, כתבתי אותו מהר, ולכן לא, גם לא צילמתי אותו. אתם רואים שהוא עדיין ממש ככה גרוב. זאת אומרת שבעצם כל מה שיש בחושן משפט זה איך לנהל את החברה האנושית בעם ישראל לפי הערכים של קודש הברית. ולכן כל האבנים של חושן משפט זה בעצם 12 השבטים. על האבנים חרוטות אותיות. עכשיו מה זה כל האבנים האלה? זה חומר, אבנים? עודם, פקדה, ברקת, נופך, ספיר, יהלום, ישפה, כן, שוהם. אבל יש אותיות. גם לאבנים האלה יש אותיות, הרי מה זה שוהם? שין ובהי מן. ישפה, ישפה. בסדר? וכו' וכו' וכו'. יהלום, דבר שהולם. זאת אומרת שיש כאן אותיות. זה חרות באותיות. אז יש אותיות עם חומר. כלומר, עולם הבא עם
עולם,
עולם הזה. כי הרי אותיות זה עולם הבא. והעולם הזה. נכון? והאותיות האלה מודיעות את משפט בני ישראל. מה זה משפט בני ישראל? משפט אלוהי. תיקון חברה. תיקון חברתי. מאיפה זה בא? מאותיות, מעולם הבא. על לב אהרון. וכל זה? על לב אהרון. מי זה אהרון? ישראל. כל ישראל זה אהרון. אל תיקחו את אהרון כאיש פרטי. אם לא, לא הבנתם כלום. אהרון הוא הייצוג של החברה הישראלית. בכללותה, שאהרון נמצא ונכנס לקודש הקודשים. מי נכנס? כל ישראל. אז אם אהרון נושא על ליבו את החושן, מי נושא? כל ישראל. דרך אהרון. אם אהרון הופך להיות איש פרטי, מה קורה לו? הוא מת. אתם מבינים את זה או לא? הוא מת. חז ושלום, שהכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים, אם הוא היה הופך לרגע אחד לאיש פרטי, הוא מת. אתם מבינים איזו כוונה צריכה להיות לו? הוא כל הזמן כל ישראל. לרגע אחד אסור לו חז ושלום לחשוב על המדרגה עצמית סתם. אין דבר כזה. נכון? כלומר, יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, כן? אנחנו בעולם שהוא עם הרבה הרבה פערים. למשל, בתשעה באב, הייתם שמחים או לא?
אני חושב שהייתי כן תמך.
גם בקריאת המדינה שלך?
לא.
אז איך אנחנו
עוברים
על מקוות התורה? הרי זה לעבור על מקוות התורה, כתוב ידעו את השם בשמחה. גם כן בזמן קריאת מגילת איכה, אתה צריך להיות שמח. שמח על מה? לא, על עצם זה שאתה יודע מהם הבעיות. אם אתה קורא מגילת איכה ואתה רואה מה הבעיות, אם אתה כבר רואה איפה הבעיה, אתה צריך להיות שמח על זה. אתה לא שמח, היי, זה כיף, מגילת איכה.
אתה יודע איפה הפתרון.
יפה. אם לא, אתה לא עובד את השם.
לזה לימדת אותנו מה חסר לנו בפגישה באב, ולא מה...
כלומר, יכולה להיות בעיה במשפט בישראל. מכיוון שיש כל מיני דעות באומה. נכון? אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, והשלישי אומר ככה, וכמה שיש אנשים, יש דעות. אז מה שתיים? ויש בית משפט, יש משפט, צריך להיות משפט בישראל. השבוע מישהו אמר שצריך להעביר בולדוזר על בית המשפט.
די פייש.
אני חמש
שקורת המים. כן. בסדר, אז לכן, מכיוון שיש כל מיני דעות באומה, אז לפי מי נדע לפסוק בדין? איך פוסקים דין? מי צודק? הרי כל אחד יגיד לך ככה, והשני יגיד לך ככה, והשלישי יבוא ויגיד לך, מצאתי עוד ככה, ויש לי גם מקור לזה. גם לפי התורה, זה מה שאני אומר. איך פוסקים דין? תשובה, צריך לב אחד גדול, שכולל בתוכו את כל הדעות. כלומר, מה אני חוזר ואומר? שכדי לפסוק משפט צריך להיות... צריך לראות את הכל. אם אתה לא רואה את כל הדעות, אתה לא מכיר את כל הדעות, אתה לא יכול לפסוק. לכן זה כל כך קשה. לכן... צריך לב אחד גדול שכולל בתוכו את כל הדעות והוא לב אהרון. זה נקרא ליבו של אהרון. המחבר את הכל. והאותיות החרוצות האלה הן הביטוי המושלם, כן, לשלמות המשפט באומה. במילים אחרות, אם הייתי מסוגל לראות כראוי את כל האותיות, הרי שעל החושן כתובות כל האותיות. במילים אחרות, מה היית צריך לעשות עם זה? האותיות בעצמן פשוט. מה קורה להן? הן זזות, הן מתחברות לצירופים שונים לפי הבעיה שיש. ואז זה משפט אלוהי שיורד ומתורגם בעולם שלי לפי הבעיה הנוכחית.
לכן קוראים לאהרון רודף שלום? הוא רודף שלם גם?
רודף שלום זה יסוד, כן.
ולמה
אהרון הוא בקו האמצעי? בטח. חייב להיות בקו האמצעי. באמת? לכן הוא רחמים. גם אם הוא מושרש בחסד, הוא רחם.
כן. הוא
נכון. הביטוי המושלם לשלמות המשפט באומה. אז המשפט, העמוד, האמצעי, הנה, שכל הטרקלין עליו נשען, משל למטרונה, אישה מכובדת, טרקלין זה חדר, ארמון, גרון פייס, כן? יש פרוזדור ויש טרקלין. פרוזדור עם קולואר, טרקלין זה החדר המרכזי.
זה העולם הזה.
העולם. כתוב למשל שהעולם הזה דומה לפרוזור בפני העולם הבא. מה זה אומר? לא. אם אתם אומרים יהיה, זאת אומרת שזה לא באותו בית. אני אצלי בבית הפרוזור והטרקלין הם באותה דירה. זה נכון. זה פה. שניהם פה. יפה, שניהם באותו חדר, שניהם באותו בית, רק מבחינתי כשאני בפרוזור, אז החדר הוא העתיד, אבל הוא בהווה.
מה זה אבל שייך לי? אם אני לא נמצא שם,
אתה הולך לשם. זאת אומרת שאתה יודע שזה בבית אחד, רק היום יש לך גישה לחיצוניות, כלומר לדרך.
יש הרבה דברים אבל בקוסמוס שהם קיימים.
נכון.
אני מעניין אותי מה שיש בכפר אדומים, מה שיש ב...
נכון. אז לכן, מה אתה צריך לדעת? שכל הדברים קיימים בו זמנית, מבחינתך, בגלל שאתה לא שם, אז הם כאילו לא קיימים, זה עתיד. אבל אם אתה בונה מנגנון שאתה פה ושם, באותו זמן, איפה קורה דבר כזה? איפה זה? בקודש הקודשים. הרי בקודש הקודשים מה אין יותר? זהו? אין זמן, אין מקום ואין נפש. הרי הכל שנכנס כתוב ולא יהיה איש עמו. כלומר הוא כבר לא איש. השולחן אינו מן המידה. הארון אינו מן המידה, סליחה. אין מרווח של זמן, של מקום, ואין זמן. הוא נכנס ויוצא, אנחנו לא יודעים, אצלו שם אין זמן, ככה כתוב. ככה אומרים לנו חזר. זאת אומרת שיש מציאות בעולם שלנו שאני יכול להתגבר על הבעיה הזאת שעכשיו אתה מעלה. אני דפוק בעולם החיצוני. למה? אני, והוא, ואני לא יודע. אני פה, ואני לא פה. תראו, הוא עכשיו עתיד בשבילי. עד שאני מגיע אליו לקח לי שנייה, זה עתיד. אבל זה פה, אבל זה לא אצלי. אז אני דפוק בזמן, דפוק במקום, ודפוק בנפש. יש לי מחסומים, אני לא יכול להיות בשני מקומות, בשני זמנים, בשני אנשים. אבל יש מקום שאין בו את כל זה. כלומר, אנחנו מתגברים על כל המדרגה הזאת. איך קוראים לזה? תשובה. תשובה. זה התשובה. זה הסוד של התשובה. הרי מה צריך לעשות בתשובה כדי שהיא תהיה אמיתית? כתוב באותו מקום, אומר הרמב״ם, עם אותה אישה, ובאותו זמן כביכול, עם אותה אנרגיה. כל עוד ולא חזרתי למדרגה הזאת, זה לא תשובה אמיתית. מעניין שתמיד הבעיות זה עם אישה וזה מה שהרמב״ם שם מביא, אבל שנבין, כן? זה קשה, זה קשה, זה נקרא תשובה. אם לא, לא הייתי יכול לעשות תשובה. אם אני לא מסכים עם הדבר הזה, שיש אפשרות כזאת להתגבר על כל השינויים האלה, אין תשובה.
זאת אומרת שכל התשובה שקיימת, היא בכלל לא קיימת בגלל שאף אחד לא החזיר את עצמו עם אותה אישה לאותו מקום, לאותה סיטואציה, לאותה אנרגיה, וגם לקיץ וחורף וטמפרטורה גם כן, והכל שיהיה מדויק, אין דבר כזה.
נכון.
אז אין תשובה.
ברעיון.
לא קיים.
נכון. תשובה שלמה מאוד מאוד קשה. אין דבר.
מה זה קשה? זה בלתי אפשרי לחלוטין.
נכון. אחרי מי היה עושה את כל העבודה? רק הכהן. לכן רק הכהן היה עושה את העבודה. מה היו עושים האנשים ביום הכיפורים, ביום התשובה השלמה? נמצאים בחוץ, מחכים. אי אפשר. אם אתה לא במדרגה הזאת, אין, אי אפשר. לכן הוא עושה. והוא מחפר על בני ישראל. עכשיו, איך אני שייך לזה? הרי הוא עושה, אז איך אני שייך לזה?
אתה מכוון את
עצמך
כאילו כל...
אני שולח אותו. זאת אומרת שהוא שליח שלי. הוא שליח של הציבור. אם הוא לא שליח שלי, אם אני מתנתק מהדבר הזה, אז הוא לא מייצג אותי בדבר הזה. לכן מי היה עובד בעצם? רק הכל. כולם היו לוקחים לרקוד. המשנה אומרת, מה היו עושים ביום הסיפורים האנשים? חלק רוקדים, הצעירים, חלק הולכים לשמור על הקישויים שלהם, על האפונה, שהיו להם גונבים, ביום הסיפורים. לא, אני לא צוחק. כתוב אפילו אם אתה עובר את הנהר, מותר לך לעבור את הנהר ביום הסיפורים, למרות שאסור להתרחב, אבל אסור לך לחזור. אז מה הוא היה עושה? נשאר שם. כל היום הסיפורים הוא היה בשדה שלו. ומה היו עושים הרבנים באותו זמן? מלמדים תורה, כל היום. לא היה תפילה כמו היום. אז מה עושים התלמידים? הם מותר להם ללכת לחסות את הנהר ולחזור כדי להיות עם הרב שלהם. כלומר, כולם לא עושים יום הכיפורים כמו שאנחנו מכירים היום, חוץ מהכהן הגדול. כלומר, היום אנחנו עושים יום הכיפורים כאילו כמו הכהן הגדול שהיה עובד לבד. אבל זה לא יום הכיפורים האמיתי. אז נכון, קשה לנו להיות במטר הזה אם אתה לא באמת במקום הגדול הזה, הפנימי הזה של היסוד של עולם הבא. ולכן מי שלא נכנס, אז הוא לא עושה. עכשיו יש לנו פתרון לזה. והפתרון בא מלמעלה. עיצומו של יום מחפש. הוא מכניס אותנו למדרגה הזאת, בלי שנרצה. גם אם אנחנו לא רוצים.
זה העניין של הזמן.
זה העניין של
יום. והזמן והמועד.
זה הסוד, לכן הוא נקרא בינה, הוא עולם הבא. יום הכיפורים הוא עולם הבא. אם לא, סוריאל צודק, אין תשובה. לכן תשובה לא קיימת בעולם הזה, לא נמצאת במימד הזמן. לכן עשרת ימים תשובה היא בחוץ הזמן. כמה שימים יש? 355. אז מה זה עשרה ימים? עשרת ימי תשובה. זה לא בעולם הזה. אם זה היה בעולם הזה, אין תשובה. נכון. כן.
הצגת האותיות עצמם, עולם הבא, אז ישנו את האלף מחוץ לזמן. חלוקו של עולם, בתוך
הבא,
זה העולם
השני. שאמרת שכאילו
זה לא משהו
שנכון, זה בתוך... כן, נכון. אבל פה את לוקחת א' וב'. אבל פה אני לוקח מא' עד ת', זה עוד יותר, זה אותיות. אתה, זה מאלף עצב. כלומר, זה אמת. המן גלוזה בפנים. זה נקרא עוד. זה מאלף, עם וב החיבור, עד עצב. אם לא, זה לא יכול להיות. כלומר, עוד חייבת להיות כוללת את הכל. אם עוד לא כוללת את הכל, אז היא לא אמיתית. לכן, כל עוד היא כוללת את מה? את כל האותיות. איך? א' כוללת את כל האותיות? מה זה לפי מה שאני אומר? תכתבו. א', אני מתחיל א', למד, ואני ממשיך א', למד, ולמד, מ, דלת, כל האותיות עכשיו אני כותב, עם עוד אחת. כל עוד כוללת את כל האותיות, ובלי סוף. לכן אם זה לא היה ככה, זה לא יכול להיות אמיתי. כי זה חייב להיות מאלף ועקב בכל עוד. ולכן כל שורש של עוד זה לפחות שלוש אותיות. זה אין סוף. לכן ב' אני חייב לכתוב ב', ועוד פעם אני כותב ב', י', את כל האותיות יש מזון בפנים. אוקיי. לכן, המשפט העמוד האמצעי שכל הטרקלין עליו ישען, משל למטרונה, כן, אישה מכובדת, ההולכת בשיפוליה מכאן ומכאן. משפטים באמצע עיסה של תורה. מה זה שיפוליה? כן? מה זה שיפולים? לא. שיפולים זה כמו בבגדים, יש שיפולים, כן? הבד הולך מכאן ומכאן, נכון? כמו קלה, יש לה... כן, לפה, כן? אז מה זה אומר? זה אומר שזה דומה, ההלכה למה היא דומה? לסמלה גדולה, של אישה גדולה, שהיא כוללת הכל. כלומר, היא לוקחת קצת משם, קצת משם, והיא בעצמה אמצע. ככה אומרים חכמים, שזה דומה לעניין של המשפט. המשפט הוא אישה, קודם כל, ולא איש. למה? כי זה חייב להיות מידת הדין ושיפוליה. זאת אומרת, צריך שופט עם מדרגה של אישה, למה? כי אם לא, הוא לא יכול לשפוט. עכשיו תשימו לב, האישה קשורה לזמן?
לא.
לא? כל מצוות שהזמן גרמה, האישה קשורה? זאת אומרת, היא לא שייכת לעולם הזה. אישה שייכת לעולם הזה או לא? אני מאתגר אתכם. כל אחד יש לו את ה...
אבל דווקא בגלל שאין איזושהי קורה ממצוות שגרם על הזמן.
אני שואל אתכם שאלה פשוטה. האישה גורשה מגן עדן או לא?
לא,
איך אתה יודע?
כי כתוב.
מה כתוב? לא כתוב שום דבר.
כתוב
שהוא גורש מגן עדן. לא כתוב בשום מקום שהאישה גורשה מגן עדן.
זה אומר לנו שם שם.
היא עושה לנו טובה שממשיכה אחרינו.
אני אתן לכם עוד מדרגה. האישה חטאה בעת הדעת או לא?
לא.
לא בסדר.
כי המצווה הייתה עליו ולא עליה?
לא.
הוא רק זה שהביא הלאה?
לא. מה יחלה? נו, אז מה? זה היה ציווי של הקבל שלו? היה אסור לאכול יומה.
היא צובתה במשהו? הוא צובה. היא צובתה במשהו? היא לא צובתה בכלום.
הוא זה שנתן, זה מה שאמרתי.
כל את הדעת, הכל תאכל זה הוא, זה לא...
זה מה שאמרתי קודם.
זאת אומרת שגם כשהיא אכלה מהפרי, היא לא אכלה מהעין. הציווי היה...
אבל אנחנו תמיד אומרים שהפרי והעץ לא היה, בגן עדן לא היה הבדל בין הפרי והעץ.
לא חשוב. יש בכל זאת הגדרות. הם יכולים להיות באחדות אחת, אבל יש הגדרות. הציווי האלוהי זה מעט הדעת לא תוכל ממנו. אבל מה כתוב שהיא אכלה? ותיקח מפיריו. שומע את זה. חומר למחשבה. לכן אומר הזוהר הקדוש שרוב הנשים לא נמצאות בעולם הזה, הן רק יורדות כדי לעזור לגבר. טוב, אני חוזר.
לעזור.
לעזור, כן.
לעזור. את אלה לא אומרים.
מה?
האם זה הסיבה שהן לא חוזרות
לביטוי? זה מה שאני אומר, זה מה שאומר הזוהר. הזוהר אומר שהאישה באה רק כדי להכריח בעצם את הגבר לעשות איזה תיקון. אז לפעמים כל מה שעולה לו לגבר זה בגלל שהתיקון קשה, אז מוצאים לו אישה ברמה.
איפה קשור שנשים לא עולות בגלגול?
בזוהר.
איפה?
בזוהר, אני אמצא לך את זה. שרוב הנשים, לא כתוב שכל הנשים, רוב הנשים. יש נשים שכן, כי הן גבריות. יש נשים שהן לא נשים אמיתיות. זה גבר בדמות אישה. זה משהו אחר. כן. כן? אז כשחזל אמרו, התורה משפטים לפניה ומשפטים לאחריה, הם התכוונו לפרשת יתרו. כלומר, לפני מעמד הר סיני בא יתרו ומקים את הסנהדרין. זה משפטים שלפני התורה. ומיד אחרי מתן תורה כתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לא תשימו, אלא תשים לפניהם. כן, זה משפטים לאחריה. משל לאישה מכובדת המהלכת ששיפולי סמלתה מכאן ומכאן. זאת אומרת שהתורה היא האישה, ויש לה לפניה דין או משפט, ואחריה עוד פעם משפט. כל אלה רמזים על מה זה התורה בעצם. היא עטופה במשפט. עכשיו, זה לא משפט שהתורה זה דין. התורה זה בעצם ניהול של העולם הזה בצורה עליונה ומוחלטת. זה מה שזה אומר. כלומר, זה לא היא עצמה, נכון? כתוב, זה השיפולים שלה. התורה זה לא ספר של חוקים, אבל יש לפני החוקים ואחרי החוקים. אבל היא בעצמה חיים. כבודה של תורה היא מופיעה במשפט. זה הכבוד שלה. מה זה כבוד בספירות? מלכות. כלומר, המלכות זה נקרא כבוד. זה הכובד, זה המשקל. לדוגמה, אדם פגע באוטו של חברו, הביטוח שלו משלם חלק. הביטוח של חברו משלם חלק. בקיצור, צריך לטפל בענייני הפגוש. הפגוש הזה מביא את השראת השכינה לישראל. בזכות הפגוש. אשרי הפגוש, שבזכותו אני משתמש עכשיו בחושן משפט, כדי להביא לעולם הזה עוד מדרגה של קודש. אם באמת המשפט הוא צדק, כן? ככה זה אמור להיות. כי לא רק דברים רוחניים אצילים מביאים את השראת השכינה, אלא המשפט שעוסק לרוב בענייני היום יום. הוא הביטוי למשמת הכלל. זאת אומרת שאני צריך להגיע למצב של חיים שהם מודרכים על ידי האור האלוהי שנמצא גנוז בתורה. בכל המהלכים שלי, אפילו הכי פשוטים שיכולים להיות בחיים. במשפט, במלוא מובן המילה, קיים רק בהר הבית. כלומר, המשפט האמיתי, איפה יכול להיות? רק בהר הבית. בלשכת הגזית. שם יש אורים ותומים. כלומר, כל משפט שהוא בחוץ, אם הוא לא קשור לפנים הזה, הוא לא אמיתי, הוא מזויף. כלומר, יש חיבור עם עצם החיים. למה זה חייב להיות בלשכת הגזית? כי שם יש קשר עם העולמות העליונים. מאיפה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה? מהמקום הזה, מהר הבית. לכן כל דבר שלא בא מהר הבית הוא לא אמיתי. מאיפה קיבלנו תורה בסיני? מהר הבית. זה מה שאומר המדרש. אם התורה לא הייתה יורדת דרך הר הבית, היא לא הייתה מגיעה להר סיני. אי אפשר שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני באופן ישיר. אין דבר כזה. הוא חייב לעבור דרך הר המוריה כדי להגיע להר סיני.
רואים את זה דרך אברהם אבינו.
עכשיו, איפה ראינו את זה דה פקטו? בתורה? הרי בתורה לא כתוב, המוריה, כל זה מדרשים, אז תגידו לי מה, כל אחד, מה שהם רוצים.
כל ההתגלות של הקדוש ברוך הוא יחד עם היהודי הראשון.
זה לא. יפה. זה הסולם של יעקב. איפה זה היה? בית אל. ומה אומרים חכמים? מה הוא חלב? מתן תורה. זאת אומרת, מתן תורה התחיל מהר המוריה. והתפשט אחר כך בגלוי להר סיני. ואז האותיות מתגדלות. כלומר, איפה מתגדלות האותיות? מה זה אומר אותיות מתגדלות? תוצאות?
לפח מקום.
מציאות. בעולם שלנו. כלומר, הן הופכות להיות חלק ממני. משפיעות. זה נקרא להתגדל. להתגדל זה להשקיע. התגדל והתקדש. עניין זה בא לידי ביטוי גם באותיות שעל ליבו של הכהן הגדול. יופי לפי זה שגם התקווה המשיחית היא תקווה פוליטית משפטית. בוודאי. אם המשיח לא שולט על מערכת המשפט, אז הוא לא משיח. מה כתוב על המשיח? שהוא שופט, נכון? הוא שופט או לא המשיח? אני שואל אתכם. מה זה לא? בוודאי שכן. הוא מלך ושופט, הוא חייב להיות שופט. כתוב לא למראה עיניו ישפוט, אלא בעריכו בעירת השם. זאת אומרת שהוא שופט את עם ישראל. במילים אחרות, כלומר, המשיח יבוא בשביל לעסוק בפוליטיקה ובמשפט. לשנות את כל מערכת המשפט.
מעניין, דרך אחר, הוא יריך את הבן אדם, הוא יגיד אם הוא ידע.
זאת אומרת שהיום אנחנו מחכים בעצם למערכת משפט חדשה, אבל היא לא תבוא,
אמן.
כל עוד לא יבוא המשיח.
גם מערכת פוליטית חדשה.
נכון.
אבל אהרון,
הוא לא מתובע
בימת שמיים?
בוודאי.
בגלל שהוא צריך לבוא, מה זה העולם שלנו? זה פוליטיקה ומשפט, אין משהו אחר. אז אם הוא יבוא עם ערכים אלוהיים, הוא ילביש אותם על כל המערכות האלה. כל עוד ואין את זה. אז הכל מזויף בינתיים, בדרך ל... אז גם אם יש לנו מלכות היום, היא מלכות קטנה ושדיים אין לה. הם מהות החיים, משפט בני ישראל. מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח רוח אפנו, אשר יקראו לו, כן, השם צדקנו. כך כתוב ביחזקאל. כלומר, הוא יביא איתו צדק חברתי, צדק משפטי, צדק לאומי, צדק פוליטי. זה העניין שלנו. זה מה שאנחנו רוצים. שהשם של המשיח יהיה השם תתקנו. זה השם שלו. השם יותקבב כתתקנו. כלומר, השם שנתלבש בצדק. זה השם של המשיח. כלומר, החפץ הנשמתי הספוג בעשיית המשפט בעולם. זה מה שמעניין אותנו. לא מעניין אותנו מלך משיח שיבוא בשביל להגיד לנו את קיית שופר וכולנו חברים.
הוא יביא צדק, הוא יביא...
הוא חייב להביא את המשפט האלוהי לעולם הזה. זה נקרא. נכון? זה המשיח. אשר יגלה אור משפט השם בארץ בגבורה עליונה. הנה, זה הפוך כותב. השוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמים, אז זה יעבור דרך בהתחלה מלחמות, אבל בסוף זה מה שצריך להיות. שיהיה נגד כל הדברים האלה, שהם לא הגיונים, לא נורמליים. משפט בני ישראל על לב אהרון, תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל, מאירה באורים ותומים, בולטות או מצטרפות. זאת אומרת, בצירופים שונים של גילוי. מי ששואל באורים ותומים הוא המלך בלבד. כלומר, רק מלך המשיח יכול לשאול באורים ותומים. אסור למישהו אחר לעשות את זה. למה? כי הוא המייסד של המלכות העליונה בעולם הזה. אז רק הוא יכול לטפל באותיות האלה. כלומר, לשאול באורים ותומים, זאת אומרת, למשל, כששאול המלך יצא למלחמה, אז הוא שואל באורים ותומים. הקדוש ברוך הוא, האם ננצח במלחמה הזאת? אז האותיות מאירות, רק האותיות, כן? אתם, א', תפמם, מהירות. אז הוא קורא, אתם יכולים לצאת למלחמה ואתם תנצחו. ככה כתוב. אז הוא היה יוצא למלחמה.
הורים תאומים, זה רק ששואלים.
לא תאומים, הורים ותומים.
הורים ותומים, הורים ותומים, הם עונים רק ששואלים או שבעצמם מדברים?
הם עונים כששואלים אותם.
אז יש את הסיפור של יהוא ושמואל. שהיה כתוב שיקורה, כאילו במקום לכתוב שיקורה, כאילו זה היה בלבול בתרגום עצמו.
הוא לא קרא נכון, כי קשה לקרוא.
אבל הוא לא היה מלך. והרגע אמרנו שרק מלך
יכול לשאול. נכון, לשאול. אבל יכול להיות גילוי אחר בצורה אחרת. זה עניין בפני עצמו. אבל לשאול רק המלך יכול. עכשיו, גם כדי להבין מה כתוב, זה לא פשוט. צריך תרגום, צריך מישהו שיש לו את החוכמה הזאת. על כל פנים, כשלמלך יש שאלה, הוא צריך להיפגש עם האותיות. כלומר, זה מה שאני רוצה עכשיו להדגיש פה. לפני שאנחנו עוברים לאותיות עצמן, מה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא? האותיות. הבנתם? זה מה שאני רוצה להמחיש. כלומר, כשלמלך יש שאלה, הוא צריך להיפגש עם האותיות המאוחדות של כנסת ישראל, כלומר, עם כל ישראל של החושך, עם ליבו של הכהן הגדול, על ליבו של הכהן הגדול, צריך לזכור שהמלך הוא מציאות ארץ ישראלית מובהקת. אין מלך בחוץ לארץ. לכן, חייב שיהיה בארץ ישראל, חייב שיהיה שליח של כל עם ישראל, והאותיות של כל עם ישראל שהן מופיעות פה הן אלו שמאירות בשאלות שהוא אומר. במילים אחרות, אם אני לא אשתמש באותיות של העם שלי, של כל שבט ושבט, אין לי מה לשאול. אם אני מייצג את עצמי, אין לי מה לשאול. אם אני לא מלך ומלך זה כללות, כן? אז אין לי מה לשאול. אין לי קשר לאלוהות. יותר מזה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להתקשר איתך, אם אתה לא כללי. וכללי אי אפשר להיות, אלא בארץ לארץ. כל הדברים האלה, עכשיו תשאלו אותי, אז איך זה היה לפני? אז יש הלכה ברורה בגמרה, שלפני הביאה הראשונה לארץ ישראל, ועדיין לא, רק כשנכנסים לארץ ישראל, מתחיל המנגנון הזה. לפני זה, בגלל שאנחנו בדרך לארץ, אז אפשר מלך כמו משה רבנו, שהוא לא נכנס והוא בכל זאת מלך, אפשר אורים ותומים למרות שאנחנו עדיין לא בארץ ישראל. ברגע שנכנסנו, כל מה שהיה לפני מתבטל, פסל את הראשונים. לכן גם הבנות שהיו מוצרות לפני, אחרי שבית המקדש כבר נבנה פעם אחת, נעצרו הבנות, הכל אסור אחר כך. אז יש שלבים שלפני הבניין, ויש שלב חדש, אחרי שכבר הגעת למקום, אסור במקום אחר. למשל היום, אסור לנו לבנות את בית המקדש במקום אחר. למרות שבנינו משכנים, ושילה, בנוב, לפני שהגענו למקום. ברגע שהגעת למקום, אתה לא יכול לחתום. למה? אין מורידים בקודש, רק מעלים. עד כאן להיום.
לא, אבל... 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 ל